הכל חי אונליין 93fm.co.il ידיד נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. באולפן איש הרדיו הוותיק רב יוסי אייזנטל ורב דוד קליגר, שבזכותם קולות השידור מגיעים עליכם. שלישי, השעה 6:30 בבוקר, שעון ניו יורק, 1:30 אחר הצהריים, שעון ישראל. אני פותח את הטלפון ומבול של הודעות תוקפות אותי. צריך אותך דחוף, גם באמצע הלילה. דחוף זה לא מילה. תחזור אליי גם מתוך שינה. אתה ער? תחזור אליי. אתה ער? תחזור אליי. אני לצערי הרשיתי לעצמי באותו לילה, לאחר עוד יום מפרך בגיוס כספים לבניין של בית חם, לסגור את הטלפון לכמה שעות. בשעת בוקר מוקדמת זו עדיין לא אחזתי מה קרה. חזרתי למשאירי ההודעות והתוודעתי לטבח הנורא של קדושי עליון. כמובן שמיד הקמנו קו סיוע לכל אותם שהיו זקוקים לשירותינו, ואכן מאות איש נעזרו על ידי הצוות המקצועי של בית חם. אותי זה תפס בניו יורק, אך כשאתה יהודי ואחיך נרצחים, מיקומך על הגלובוס לא משנה. בבית הכנסת בתפילת הבוקר יהודי ארצות הברית, כמו כל יהודי העולם, קראו רקיעים בתפילות לרפואת הפצועים. היו גם כאלה, כן, זה אמיתי מה שאני הולך לומר, היו גם כאלה שמיררו בבכי כמו ילדים קטנים. הם לא נמצאים שם, אבל בארץ ישראל, בירושלים, בבית כנסת, באמצע תפילה, רוצחים יהודים. זו סיבה של ממש לבכות, לבכות בבכי קורא הלב. היום, מאזינים יקרים, היה ראש חודש כסלו. חודש בו אנו מסמלים את הניסים שהיו בימים ההם. אך לפני הניסים, היו גם היו רציחות, היו הריגות, כמו שרק שונאי ישראל באכזריותם הרבה יודעים לעשות. חזל מספרים לנו על איש ואישה שנחנקו ונשרפו במערה על כך שלא הסכימו לחלל את השבת. רבים וטובים נרצחו באותה תקופה על ידי בני אבלה. וכמו בימים ההם, כך בזמן הזה. כמו בימים ההם, שנרצחו כל כך הרבה. גם בחודש האחרון אצלנו התרחשו פיגועי דקירה, פיגועי דריסה. נהרגו אנשים, נשים ואפילו תינוקת קטנה שלא טעמה עוד את טעם החיים. והפיגוע האחרון, שאנחנו מקווים שהוא האחרון ממש, הטבח הנורא בו נרצחו ארבעה קדושי עליון, וחסיד אומות העולם שבא להציל ונקטף במשמרתו. היום יש לנו מושג חדש, לעם ישראל יש מטבע חדש, טבח הר נוף. בימים ההם ניצחו מעטים את הרבים, החלשים את הגיבורים, והצדיקים את הרשעים. ויהי רצון שנזכה כבר שכמו בימים ההם, גם בזמן הזה, ננצח את כוחות הרשע ובילה המוות לנצח. לצערנו הרב, חיות האדם האלו לא מחפשים ולא מתרגשים מכמה יהודים שנהרגו. יש להם מטרה אחרת לגמרי. הם מחפשים לזרוע פחד וחרדה בציבור. הם נהנים מהי היכולת שלנו לנהל חיים בטוחים ורגועים. אנחנו ננסה היום בעזרתם של המטפלים שמואל מרגלית, שהוא עובד סוציאלי קליני, ואברהם ביטקין, שהוא עובד סוציאלי ופסיכותרפיסט, לענות לשאלות שלכם מאזינים, להרגיע כמה שניתן ולעשות הכל כדי שרוחנו לא תישבר, שלא נשחק לידי המרצחים. כי רק ברוחנו נעבור את התקופה הקשה הזאת. מאזינים יקרים, אם אתם מבקשים לעלות לשידור, הצוות שלנו, צוות המומחים שלנו, נמצא כאן בכדי לענות לשאלות מה לעשות עם הילדים, מה לעשות עם בחורים שפוחדים, נשים, נערות. אתם מוזמנים להתקשר לטלפון שלנו 058-693-93, 058-693-93. אפשר לשלוח לפקס שלנו 03-616-4477, 03-616-4477. כמו כן, ניתן להיכנס לאתר של רדיו קול חי, בחלונית הודעה לשידור, לכתוב לנו, ובעזרת השם, נשתדל לענות לכל השאלות, ולהרגיע כמה שיותר, ולראות כיצד ניתן מתוך הקושי הגדול הזה, לצמוח ולחזור לשגרה. לילה טוב לכם, שמואל ואברהם.
ערב טוב.
ערב טוב.
המיקרופון שלך רק שמואל קצת רחוק ממך, אז בוא תקרב אותו. אז אני מבקש משניכם לדעת קצת, ונתחיל איתך אברהם. איך טראומה מתרחשת? מה בדיוק קורה כש... מה קרה שם בבית הכנסת? מה קרה לאנשים האחרים שניצלו או ששרדו את התופת הזאת, אבל החיים שלהם כנראה קצת משובשים. מה קרה להם? אם אפשר להסביר את זה למאזינים שלנו בצורה שככה כל בן אדם יכול להבין.
כאשר אדם נקלע למצב שבו יש סיכון לגופו או לנפשו או לאנשים אחרים שנמצאים בסביבתו, אז באותם הרגעים מה שקורה זה שקודם כל מתגייסים אצל אדם כל הכוחות הפנימיים שלו, שהם בעצם כוחות ההישרדות. באותם רגעים אדם לא חושב על כלום, הוא פועל בצורה אינסטינקטיבית, בצורה אוטומטית, ובאותם רגעים הוא יכול לעשות דברים שהוא לא יכול לעשות בחיים הרגילים.
זאת אומרת, יש איזה כוחות של ההישרדות
שמתגייסים פתאום ונכנסים לתמונה, כוחות שהוא לא מכיר אפילו.
זה מה שנקרא החלק החייתי שבבן אדם?
כן. זוהי בעצם...
הרי גם באימה, סליחה על ההשוואה, אני פשוט רוצה שהמאזינים שלנו ממש יבינו על מה אנחנו מדברים, ברגע שהיא בסכנה, אז הגוף מקבל כוחות שאנחנו לא יודעים שנמצאים בו.
כוחות על.
כוחות על, וזה נותן לבן אדם לעשות דבר, העיקר קודם כל, לשרוד.
כן, הוא וצאצאיו.
כן, וכל היקר לו כמובן.
כן.
ואז מה קורה, שמואל? מה קורה לבן אדם שנמצא בתוך הסטרס הזה, או בתוך האירוע המאוד מהיר הזה שקרה לו, והוא מנסה רק לשרוד, וברוך השם הוא הצליח. מה קורה לו אז?
במצב הלחץ עצמו, אנחנו שורדים אותו, לא חושבים הרבה, לא מרגישים כמעט כלום, כי באמת כל כוחות הנפש
נתונים ל...
מרוכזים להישרדות, התחושה, הרגשות, הבכי, זו פריבילגיה שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. הקשיים הרגשיים שלא בוטעו במהלך האירוע, מתחילים לצוץ אצלו, ולא רק אצלו, אחרי שנגמר האירוע, אחרי שהוא מעט נרגע, מעט נשם לרווחה. אני אומר לא רק אצלו, כי אנחנו מדברים על מעגלי פגיעה. אנחנו מדברים על זה...
לפני המעגלי פגיעה, אני רוצה רגע להבין, כי מאוד חשוב לי שהמאזינים שלנו, בכדי שיהיה תועלת מהשיחה שלנו, מאוד חשוב לי להסביר את הדברים ברובד מאוד פשוט. היית אומר, אם אני מבין אותך נכון, שהבן אדם, גם אם היה לו המון רגשות מסוימים כלפי האירוע, כרגע שהוא צריך לשרוד, הוא שם אותם בצד, הוא מדחיק אותם,
נכון.
ואחרי שעבר הצורך לשרוד, ואז כבר אין צורך לשרוד, אז מתפנה מקום לכל אותם רגשות, זה מה שאמרת?
מתפנה מקום לכל אותם רגשות שהושמו בצד, ולפעמים דווקא בגלל שהם הושמו בצד, והם לא נחוו בשעת האירוע, לפעמים דוחקים אותם כזה מקום בגלל תחושת האיום הכל כך גדולה, שאחר כך הם לא נחווים בצורה מלאה, והם גובים איתנו מחירים מאוד כבדים.
אוקיי, אני הצלחתי להבין עד עכשיו את הקטע שבאמת שהבן אדם צריך לשרוד, אז הוא... מפנה את הכל בשביל לשרוד, ואחרי שהוא כבר שרד, אז באים הדברים האחרים, אבל אתה אומר פה יותר, אתה אומר שכיוון שהדברים נחוו בצורה לא נכונה, אז מה קורה?
מה שקורה במצב רגיל, אנחנו נתקלים באירוע שמח, עצוב, מרגיז, מצחיק, אנחנו חווים את האירוע, מעבדים אותו בנשמתנו, בנפשנו, ואנחנו ממשיכים את חיי היום-יום, לפעמים אנחנו נוסעים את זה יותר זמן, לפעמים מתחלקים עם חברים אחרים, ומשתחררים. במצבי טראומה, מצב טראומה הוא מצב שהוא מוגדר כמצב שאיום על הנפש, מצב שהוא מאוד קשה. אנחנו הרבה פעמים מתקשים מאוד לשאת את המצב ולחוות אותו, ואנחנו מכניסים אותו כאילו לאיזשהו מין בועה בתוך הנפש, שאנחנו אומרים, הנפש לא מסוגלת לחוות אירוע כל כך קשה. פשוט אנחנו מאוימים...
זה הדחקה?
זה מעבר להדחקה, מדברים על קפסוליזציה, על זה שאנחנו את כל הרגשות שקשורים באירוע, אנחנו מכניסים לאיזשהו מין בועה.
וסוגרים אותם שם.
וסוגרים אותם שם.
ולא רוצים לדעת מזה.
ולא רוצים לדעת, ולא רוצים הרבה פעמים גם לזכור. ואז הרגשות האלו, הם בעצם לא עובדו. וכשהרגש לא מעובד, הוא ממשיך להציק.
יפה. ואז אברהם, אם אני מבין נכון, העניין הזה נשאר שם. הוא מדבר על כך שעשו... קפסוליזציה לאנשים שעובדים במחשבים. ניתן את הדוגמה שלוקחים וירוס ולא מוחקים אותו מהמחשב, אבל מכניסים אותו לאיזשהו אזור מוגן
מבודד.
שהוא מבודד. אבל אם אנחנו לוקחים אירוע כל כך משמעותי ומנסים לבודד אותו בתוך המוח שלנו, זה יצליח? או שזה, אנחנו ננסה וזה כל הזמן יקפוץ ויקפוץ ויקפוץ.
בואו נדמיין לעצמנו איזשהו אגם, שבאמצע שלו יש איזשהו אי קטן. מה שקורה בלילה, בעצם הסיוטים שיש לאנשים שהם נפגעי טראומה, מה שקורה זה בעצם שאותו אגם שצף בו איזושהי סירה ככה באמצע האגם, שהיא לא יכולה להגיע לשפת האגם, זה בעצם הזיכרונות הטראומטיים, זה אותם הזיכרונות המודחקים שאנחנו מנסים שלא להיחשף אליהם, שלא להיזכר בהם. ומה שקורה שבלילה, כאשר השומר ראש, כן, הפנימי שלנו נרדם על משמרתו, ופתאום הזיכרונות האלה כן יכולים לבטא את עצמם, הם פורצים בסיוט לילה, והם כן מוצאים את הדרך שלהם אל המודע שלנו, ואדם יכול להתעורר עם סיוטים. מה שקורה שאותם זיכרונות הטראומטיים הם פשוט צפים. בדרך כלל אנחנו, במהלך היום אנחנו יכולים להגן, להיות מוגנים מהם כביכול, ואחר כך הם יכולים לפרוץ בחזרה, למצוא את הדרך שלהם אל המודע.
זאת אומרת שמה שאתה אומר, או יותר נכון מה שאתם אומרים, שתיכם, וזה משפט מאוד חשוב למאזינים שלנו, לתועלת העניין, לא ניתן... לא תצליחו, אל תנסו לקבור את זה באיזשהו תא אפור במוח שלכם, כי זה יצוף לכם. אם לא ביום, כשאתם מאוד מאוד עסוקים בתוך המחשבות היומיומיות או בתוך העשייה היומיומית, בלילה כשהמוח פנוי יותר, זה יחזור אליכם. ולכן דבר כזה דורש טיפול. הלו כן?
כן, רק אני רוצה להוסיף איזה דבר נוסף. אנחנו מדברים על זה כשהטראומה לא מעובדת די צורכה, היא יכולה לפעמים לגבות מחירים הרבה יותר גבוהים. אנחנו מדברים על זה שאדם שהוא לקה בפוסט-טראומה, הוא מתקשה בתפקוד היומיומי שלו, הוא מתקשה בתפקוד משפחתי, בתפקוד תעסוקתי, אם הוא לומד בישיבה, הוא לא מצליח לחזור לתפקוד השגרתי הרגיל שלו, והמחירים שבסופו של דבר זה גובה ממנו, זה מחירים מאוד כבדים. הפוסט-טראומה, שהיא בעצם הקצה של התגובה הפתולוגית, היא יכולה להתבטא בכמה דרכים. אדם שעבר אירוע שמסכן חיים, הוא לא פעם מתלונן לזה שהאירועים שהוא חווה הם חודרים אליו בלי רצון. הוא רואה כל מיני דברים שמזכירים לו את האירוע, הוא בלילה יש לו סיוטים, יש לו מה שנקרא פלשבקים, הוא פתאום רואה כמו מין איזשהו מין סרטון שהוא
של המחזה חוזר אליו.
חוזר אליו, שזה לא בשליט הטוב, הוא לא מסוגל למנוע את זה. כתוצאה מזה, הוא מנסה, הוא נכנס לעוררות מאוד גבוהה, הוא מאוד עצבני, הוא מאוד דרוך.
או מאוד שקט.
לפעמים הוא מאוד שקט.
מאוד מופנם.
שזה גם תגובה, אני מיד אגיע גם לשקט ולמופנם, אבל האירועים שהם חוזרים אליו, הם יוצרים תחושת עוררות מאוד גבוהה. תחושת העוררות הזאת היא יוצרת הפעמים גם דריכות, כי הוא מבחינתו כל הזמן מחכה שהאירוע יחזור. ואז הוא כל פעם שהוא חוצה את הכביש, הוא מסתכל לכל צדדים, כל הכיוונים, לראות אם מישהו לא בא לתקוף אותו. אדם שעבר תאונת דרכים קשה, לפעמים מתלונן על זה, שכל רע של אוטו שהוא שומע, הוא מזכיר את התאונה, ואוטוטוט אני הולך לחזור לתאונה, ואז יש לו דפיקות לב מועצות, זיעה קרה, ועוד כל מיני תסמינים ועצבנות ורוגז. כתוצאה מזה הוא מתחיל להימנע. הוא מתחיל להימנע מכל מיני גירויים. הוא מתחיל להימנע מרעשים, כי כל רעש מקפיץ אותו. הוא מסתגר, כל דבר הופך אותו למאוד כעסן. הוא מסתגר בסופו של דבר בארבע עמותיו, והחיים הופכים להיות לו מאוד קשים, וגם לסביבה שלו שצריכה להמשיך לחיות איתו.
לחיות עם הדבר הזה. אז אנחנו בשלב הזה, מאזינים יקרים, אנחנו נצא למקבץ פרסומות קצר להתנחת המוזיקלית, ומיד מיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
ויפילה ביסטודה שבסויך אסטודה בוודאי גם שום נמצאו השם יזבובדה ויפילה ביסטודה שבסויך אסטודה בוודאי גם שום נמצאו השם יזבובדה ויפילה ביסטובדה שמסויך אסטובדה בוודאי גם שום נמצאו השם יזבובדה ויפילה ביסטובדה שמסויך אסטובדה בוודאי גם שום נמצאו השם יזבובדה אוי 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 גם היה חוירה יתבור עם הקושים ואויבים ולכו אני אוי מי, אני אוי מי
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם כאן איתי מר ימונק בתוכנית ידיד נפש, והיום נמצאים איתנו המומחים שלנו, עובד סוציאלי קליני שמואל מרגלית, שהוא גם פסיכותרפיסט, והעובד הסוציאלי אברהם ביטקין, שגם הוא פסיכותרפיסט, ואנחנו נמצאים כאן כולנו לענות לשאלות שלכם באופן כללי ובמיוחד. בעקבות הטבח הקשה, טבח הרנוף, ויש לנו מאזינה על הקו, לילה טוב.
לילה טוב,
שומעים אותך, כן.
שלום, תודה רבה כבוד הרב. אני חושבת שזו תוכנית מאוד מאוד חשובה. כמו הרבה תוכניות של הרב שאני שומעת, ותודה למומחים. אני גרה בגבעת מרדכי, וחוויתי טראומה קשה לפני 16 שנים, שאיבדתי ילדה ממחלת הסרטן. אז כך שבשבילי החוויות הן מאוד מתעצמות, אפילו שהאמונה היא מאוד מאוד גדולה, כמו השיר הזה ששמעתם עכשיו. מה שמקל עליי בדרך כלל זה הרגשה שהכל חלק מתהליך אלוקי, והרגשה של חבלי משיח, כמה שנאחזים בזה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה, ואפילו בתוך כל הטבע יש ניסים גדולים. מה שמקשה עליי מאוד מאוד זה שיש לי 4 ילדים שיחיו, ו... אחד הבכור לומד בקריית משה, והבנות לומדות בארנוף. וגם בגבעת מרדכי חווינו את אסון ההדברה הקשה שהיה ממש מעבר לכביש. היו עוד כמה אסונות. ומה שמקשה עלינו מאוד בדור הזה, שהילדים חשופים להרבה מידע. גם אם אנחנו לא מדליקות רדיו, גם אם אנחנו משתדלות לא לדבר לידם.
המידע באוויר.
מה שקורה בזמן האחרון, גם כשהיה את הטבח שבוע שעבר, הילדות יצאו כבר לבית ספר, לאוטובוס, להסעה, מגבעת מרדכי, מרחק 10 דקות רבע שעה נסיעה. כבר מהאוטובוס הילדה בת 10 התקשרה ואמרה לי, אמא, אני רועדת מפחד, הבנות הגדולות אמרו שהיה פיגוע בארנוף ליד בית ספר. אז כבר אנחנו מקבלות בפרצוף את הסתירת לחי שאתה לא יכול להגן על הילדים שלך, אתה לא יכול להגיד להם שום דבר, והפיגוע של ההדברה הם ירדו עם כל המידע ביד. גם שניסיתי לטשטש אותם, ולשלוט בחרדה הפרטית שלי בתור אימא, שאנחנו בתור מבוגרים צריכים להשתלט על עצמנו. ואם יש לנו רקע טראומטי, אז גם קשה לנו שחווינו דברים. אז כבר הילדות באות מוכנות עם מידע. בפעם הקודמת של ההדברה, הילדה שלי בכיתה א' אמרה לי, אל תנסי להגיד לי שקרים, אני יודעת מה קרה, נפטרה פה ילדה. מאוד מאוד קשה המידע. עכשיו שהם חזרו מבית ספר, שבוע שעבר היה לנו מאוד קשה, כי בנות גדולות כבר אמרו לפני המנהלת, זה שני רחובות מפה, וזה אנשים שאנחנו מכירים, ועכשיו יש הרבה שוטרים שמסתובבים פה, גם לבדוק בשטח, שבית ספר אפילו לראות שאין עוד מחבלים. 3 הילדים שלי חזרו בהיסטריה גמורה הביתה, השארתי אותם למחרת באינטואיציה אישית בבית, שישחקו, שירגעו, שיחזרו לאיזה מין שגרה מוגנים בתוך הבית, הייתי צריכה את זה בשביל עצמי גם. אבל ביום 5 הבת שלי בת 10 כבר רחה בבוקר, בפנים חתומות, תלווי אותי למטה, אני פוחדת ללכת ברחוב. אנחנו מתחילות להשתגע עם להגביל את העצמאות שלהם, גם ככה הם חוזרים באוטובוסים והסעות. והילד של השכנים שלי עוד יותר, הוא לומד בתלמוד תורה שהמלמד שם ממש נפגע ובטיפול נמרץ. הילד לא רוצה לישון בלילה, רוצה לישון עם ההורים. הילד הגדול שלי בן 11 ביקש לישון איתנו, הכנסנו אותו לישון איתנו. ממש קשה עם החשיפה למידע, וביום 5 ניגשתי לבית ספר בארנוף, בית ספר תורני, ואמרתי למנהלת, תראו, לא יודעת מה להגיד לכם, היועצת לא נמצאת עכשיו פה, אבל אני ממש מבקשת ממכם שלא תעזבו את הנושא, כי יש ילדים שסוגרים הכל בתוך הלב. הם לא מדברים איתנו, אז לפחות תפתחו פה שהמחנכות, שיכנסו עוד פעם פסיכולוגים, כי זה לא מספיק. מיום 3 פיגוע, יש ילדים שחווים סיוטים במשך ימים, ואם הם לא פותחים את זה, זה מאוד קשה, ואני מרגישה חוסר אונים נוראי עם העניין של המידע. המון מידע נשפך על הילדים שלנו לפני שאנחנו מספיקים בכלל להגן עליהם, לדבר איתם, לעשות להסביר להם ברוגע את הדברים. הם באים מוכנים עם המידע כבר, עם החרדות, ואומרים, את תשקר אותי אפילו, תגיד לי את האמת.
אז בואי ננסה לענות לך. קודם כל באמת שומעים את הכנות והכאב הגדול שיש לך. במצב שאת נמצאת ומתארת, נמצאים, ברגעים שאנחנו מדברים, אלפי אנשים. קראתי פה איזשהו משפט שכתב מישהו, שמהפיגוע האחרון יש 4 הרוגים ואלפי אלפי נפגעי חרדה. יש בעיה מאוד מאוד גדולה שהמידע היום הוא נמצא באוויר, אבל אני רוצה לתת איזשהו חידוש. את אמרת את זה בתוך הדברים שלך לפני שאני ככה יעביר את הדברים למטפלים. אין טעם להסתיר, אין יכולת להסתיר, זה לא נכון להסתיר. עכשיו תשמעי כלל שאני אומר להרבה מאוד הורים, כל מידע שאת לא תספקי לילדים שלך, הם ימצאו את התשובות לבד. לא יעזור בדין. הם ימצאו את התשובות בבית, אצל החברים, בעיתונים, בכל מקום אפשרי. לכן בוא נהיה חכמים, וניתן אנחנו לילדים את התשובות כפי שאנחנו רוצים שהם יקבלו אותם, ולא שיקרה מצב כמו שאת מתארת, מצב שהוא שערורייתי, שאת אומרת, סליחה, למעשה מישהו אחר שולט בילדים שלי, הם מביאים את המידע מהרחוב אליי, ואני צריכה להתמודד היום ממה שהם הביאו. ופה
כן,
יש...
כן, האמת שבאותו בוקר אפילו לא היה לנו שליטה, כי קמנו בשבע ומשהו, שמענו את כל המרחבי שיוצאים מהאזור של השכונה שלנו, והבנו שקרה משהו. אבל עוד לפני שהספקנו להבין מה קרה, הילדות כבר ידעו. אז כן. מה אנחנו יכולים לעשות במצב שהם כבר קיבלו מידע בתוך האוטובוס בדרך לבית ספר? בפעם הקודמת, באסון ההדברה, זה הגיע גם ככה.
יפה, אז בואו אני אומר לך, תראי.
כשהם ירדו, האמת שמה שעזר לי מאוד זה שאמרתי להם, זה לא היה בסביבה הקרובה, אין לנו המיידית, אז הבת שלי אמרה לי, זה כן היה, אבל הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ועושה הכל לטובה. יש משהו במשהו שהעברנו להם בחיים ביום יום על קשיים, שאנחנו בדרך כלל אומרים להם, וזה החזיר לי את זה, שלנסות להציג להם את זה בדרך שלי, והיום הרבה יותר קשה, כי אתה יכול, אם את ילדה לידי, כמו שהיה במלחמה בצוק איתן, יכלתי להגיד לה, זה מה שקורה כרגע, הקדוש ברוך הוא עושה בלטובתנו, עושה דברים כדי, הוא שומר עלינו, אבל זה היה בשליטה שלנו עוד. ככה זה דברים שקורים עכשיו מחוץ לבית, שני רחובות מהבית ספר שלהם, כשהן מגיעות לפה עם חרדה גדולה מאוד, וכבר אנחנו גם עצמנו בחרדה, ואנחנו צריכים כולנו להירגע כדי להבין. אני בספונטניות אמרתי לה, גם אמא פוחדת. כן, אולי זה לא הגנה על הילד, אבל כן, גם אמא פוחדת, גם המנהלת פחדה.
אז תראי, אני רוצה לתת למומחים שלנו לענות לך, אבל אני רוצה רק עוד לסיים באמירה אחת שלי. כמו שאמרתי, אי אפשר להסתיר מידע מהילדים. אני לא חושב שיש צורך להסתיר. יש צורך להקדים ולתת להם מידע, לא שקרי בחיים, כי אם נתפס כלא אמינים בעיני הילדים שלנו, אז גם המשענת האחרונה שהם הכי סומכים עליה, תרד לטמיון. הדבר השני, אם הם כבר באו עם מידע, לדעת איך לעבד את המידע כן. איתם ביחד כפי שאנחנו רוצים. ואני שומע שיש בקול שלך הרבה אמונה, הרבה כיוון שלוקח למקום האמתי, כי אין מקום אחר חוץ מהנושא של אמונה. אבל אני בכל אופן הייתי רוצה לתת למומחים שלנו לענות, אז בבקשה,
okay,
בוא ניתן לשמואל לענות לך, בבקשה.
ערב טוב.
אני
חש צורך להודות לך על שפתחת את התוכנית דווקא עם סיפור כמו שלך, גם על הכנות וגם על אחד הדברים שבעינינו הוא מרכיב מאוד חשוב בהתמודדות עם מצבים טראומטיים. מה שאני שומע ממך, את מדברת על זה שיש לך מערכת יחסים מאוד משמעותית עם הילדים שלך, הם מאוד חשובים לך וכן חשוב לך לגדל אותם בצורה טובה, עם יכולת התמודדות עם קשיים למהלך החיים שלהם. ומה שאת מספרת לנו, שפתאום את מוצאת את עצמך במצב מאוד לא פשוט, כי את מעוניינת להקנות חוסן לילדים שלך, ואת בעצמך, החוסן שלך מעט נפגע במהלך השנים בעקבות כל האירועים שאיתה מתמודדת. את תרצי לספר לנו מעט על ההתמודדות שלך עם הקשיים האלו במשך השנים?
אני חושבת שזה מאוד אופייני, ותודה שאתה מלא את זה לעוד אנשים, כי מסביבי יש לצערנו בשנים האחרונות הרבה אסונות, כמעט אין בית שלא שמעתי בסביבה, או לאיזה תאונות דרכים, או למחלה המקודמת, זה באמת לא פשוט. אני כאילו, אני באמת עוגלת בפתיחה מה שאמרתם, שאם בן אדם מדחיק מאוד את האבל על ילד שהוא איבד, או על טראומה חריפה שהוא עבר בחיים, אפילו גירושים חלילה או דברים כאלה שבן אדם עבר, וראיתי גם מסביבי, אם הוא לא מטופל, אז באמת זה מאוד קשה. אני השתדלתי כן לטפל בעצמי במהלך השנים, ובאיזשהו מקום הצלחתי גם לאבד את זה למצב שהסיפור של האובדן של הילדה שלי הפך להיות סדרה של שיעורים של חיזוק שאני נותנת במסגרת רוחנית מסוימת, שקשורה לרב מסוים. מאוד מאוד עזר לי לחזור על הסיפור בנקודה חיובית. מה שכן אני יודעת, שזה חידד אצלי מאוד דבר, שכשקורים אסונות כבדים, או יש סכנה לילדים, כן, זה הרבה יותר קשה בשביל בן אדם שחווה. אני יודעת שיש אימהות חרדתיות גם כך לילדים שלהם, אבל אני חושבת שאימא שחוותה חרדות כמוני, ולאובדן של ילדה, להתמודד לחיים שלה שנתיים ימים, עד שהיא נפטרה בגיל 5 כמעט, אז זה לא פשוט בכלל, אז אני יודעת שאנחנו משתלבת מאוד 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 לאזן את דווקא את ההתנהגות שלי עם הילדים, אבל זה הקנה לי גם מבט יותר טוב של פתיחות, כי לא הסתרתי עם הילדים שלי את האובדן, ובגיל מסוים התייעצתי איך לספר להם, ואני מאוד שמחה על זה, כי יכלו להפתיע אותם בשאלות, שבסוף הכל נודע כמו שהרב בונק אמר, ואני לא בעד הסתרה. יום אחד שאלו את הבת שלי בבית ספר, מה רב סיפרת לנו שהייתה לך אחות פעם? אז אם היא לא הייתה יודעת באמת, כי כשהיא נולדה לא אף אחד לא היה אומר לה, אז היא הייתה יכולה לקבל שוק של חיים. ואני תמיד הייתי בעד הגילוי בצורה עדינה, בהתאם לגיל שלהם ולרמה וליכולת הבנה שלהם. הרבה פעמים המצב הוא יותר קשה כשהמצב הוא ממש מאבד שליטה. כשיש טווח כזה נוראי ומבוגר, אפילו שלא חווה טראומה, הוא נשאר מזועזע, אם כן נשמתו, הוא מרגיש חוסר הגנה. והוא צועק, ממש צועק. אז הוא צריך גם לשלוט בעצמו כדי להרגיע ילדים שמגיעים לבית ספר. אני חושבת שהמציאות הזאת היא האחרונה, מציבה לנו אתגרים מאוד 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 קשים עם כל הכוח אמונה. לפעמים אנחנו מתעשתים ונותנים את הכוחות לילדים. לפעמים זה מדהים שהילדים נותנים את הכוחות. אבל זה תלוי גם מאוד באופי של הילד. יש לי ילדים שהם יותר ממהרים לחזור לשחק ולשכוח ולהירגע. ויש לי ילדה יותר בגורה למשל, שאני יודעת שצריך יותר לשים את הדגש ולראות בטיפוס שהיא יותר לוקחת קשה ויותר שואלת שאלות. אני בדרך כלל משתדלת לענות. ואם אני לא יודעת לענות אותו רגע, אז אני אגיד, אני לא יכולה כרגע לענות לאבא.
תראי, הייתי רוצה,
אני חושבת שהרבה ישראלים חווים חוויות קשות, ואני חושבת שזה נעשה מעגלים כאלה שקשה למצוא.
נכון, אני הייתי רוצה לחדד, איזשהו מקום מאוד מעניין שאת מעלה, ובין השורות ככה אני חש אותו. מצד אחד, את מדברת על אמונה, ולכאורה, מי שמאמין לא מפחד. מצד שני, אנחנו יכולים לשאול, הרי כשמידת הדין מתוחה כל כך, ומה שנקרא אבא כועס, אז מידת הדין לפעמים כשהיא מתוחה, אז אנחנו באמת צריכים מאוד מאוד להיזהר. את מדברת גם על העניין הזה, שכשהיה צוק איתן, הרגשת שהעסק עדיין קצת בשליטה. ופה את אומרת, הכל בלי שליטה. אני חושב שפה יש נקודה שאברהם ביטקין רוצה להרחיב עליה, על הנושא של התחושת ביטחון שלנו, כשאנחנו חשים שאנחנו שולטים במצב, לעומת כשהתחושה שלנו שאנחנו לא שולטים במצב. אז בוא ניתן לאברהם בבקשה.
יש לנו איזושהי נטייה כאשר אנחנו נמצאים במצב של לחץ, באמת להרגיש שאנחנו באמת יכולים לשלוט על המצב. זה בעצם המשאלה הכי בסיסית שלנו, שאנחנו נוכל לדעת שהעולם הוא צפוי, ושעדיין יש איזשהו סדר בעולם, ושעדיין לא הכל כל כך גרוע, ואנחנו כן יכולים לשלוט, ואנחנו כן יכולים לקחת איזשהו פיקוד על המצב, ואנחנו ניצא מזה ונהיה חזקים וכו' וכו'. זו בעצם המשאלה הבסיסית שלנו, זה הצורך הכי בסיסי שיש לנו. מה שקורה הוא שכאשר אנחנו מאבדים את השליטה, או כאשר אנחנו נחשפים למצב שבו אנחנו חסרי אונים, זה בעצם הבסיס לטראומה, בעצם חוויית חוסר אונים אדירה, שאדם פתאום שם לב, פתאום נחשף למצב שבו הוא לא באמת שולט על המצב, שלא באמת יש לו שליטה על כל מה שקורה, שהוא בעצם כמו ספינה, או אפילו סירה מטורפת בים, ואין לו אפשרות לשלוט, ואז כאשר הוא מאבד בעצם את תחושת הקרקע מתחת לרגליים, אז מתחיל המבחן האמיתי שלו. גם מבחן האמונה וגם מבחן החוסן הפנימי שלו.
אברהם, אני רוצה לקטוע אותך, וסליחה מאוד, כי זו נקודה מאוד מעניינת, ואני חושב שהיא מאוד עמוקה, אבל מצד שני מאוד 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 תובענית. למעשה, מה אתה אומר? כשאנחנו רוצים את תחושת השליטה, זה כי אנחנו פחות מאמינים, זאת אומרת, אם היינו מאמינים ב-100% לא היינו צריכים את השליטה הזאת, או שזה לא קשור?
האמת היא שאנחנו רוצים תמיד לחוש את ההוכחה לכך שבאמת הקרקע מתחת לרגליים. אז אמונה זה עניין אחד, אבל כשהקדוש ברוך הוא באמת בא ותוך כדי עניין, תוך כדי לחץ עושה לנו איזשהו נס, אז אנחנו באמת חווים ומרגישים שכאן הוא נמצא כאן איתנו. הבעיה שזה לא קורה תמיד.
זה קורה תמיד, רק אנחנו לא תמיד חשים את זה.
כן. היכולת שלנו להתחבר למקום של אמונה הוא יותר שייך ברגע שאחרי, כאשר אנחנו מנסים להבין מה בעצם קרה פה. מה, העולם הוא לא צפוי? מה, העולם הוא לא בשליטתנו?
הנה, כן, הוכח שלא. הוכח שלא. הוכח שיהודי יכול ללכת לתפילה, יהודי יכול ללכת חס וחלילה לכל מקום אחר, וכן, לא צפוי. לגמרי לא.
כן.
וזה בדיוק מקור לפחד. זה בדיוק מה שהמאזינה אומרת, שהתחושה הזאת שאין לי שליטה, הילדים שלי עכשיו נמצאים במקום X או Y, ואין לי שליטה על מה קורה באותו מקום, הוא מטריף את הדעת, סליחה על הביטוי הקשה, אבל...
מיוחד אם זה קורה 2 מטר מהבית שלך, אם זה קורה מעבר לרחוב האסון, אם זה קורה חלילה בתוך הבית שלך, כמו שאצלי התעוררה ילדה בת 3, להבדיל לסב דלות לפני 16 שנים, ואף אחד לא הבין מה קורה לה, ואז פתאום מתפוצץ לך, כמו שהדוקטור אמר שם, או הפסיכיאטר, שנפלה לנו האדמה מתחת לרגליים, שאנשים צעירים מקבלים בשורה בתוך בית חולים, שהילדה שלהם בסכנת חיים. ונכון שבן אדם הוא, דבר ראשון, הוא צועק, לפני שהוא צועק הקדוש ברוך הוא צועק הצילו, אני רוצה להבין מה קורה פה, ואני רוצה לחזור להבין משהו במושגים הרפואיים, משהו במה שקורה מסביבי, כי באמת הוא רוצה להחזיר שליטה. אבל עכשיו אני מרגישה לפעמים תחושות אפילו יותר נוראיות, כי זה 2 מטר מהבית שלך, זה מתפוצץ לך שוב לתוך הפנים, וזה 2 רחובות מהבית ספר שהן לומדות. אין לך שום כלום, ואתה גם אותו רגע מרגיש פחד, כי אתה פוחד שהקדוש ברוך הוא כל כך כועש, שהוא באמת הפסיק לך בעק אותך. אז אתה באמת אחרי כמה שבועות הבנתי שיש ניסים בהסתרה של מההסתרות, כי אתה פתאום מבין שבפיגוע הדברה יכלו להיפגע כל השכונה פה בקטע הזה, ויכלו להיפגע יותר מהילדים, וגם באירוע הטרור הזה היו שם ניסים גלויים שאנשים אמרו שהיו הפסקות אש כאלה שהוא לא הצליח לראות פתאום, או שהם הצליחו להתחמק מתחת לה, יכלו להרג יותר מתפללים. אבל אני חושבת שבאותו רגע שהדברים קורים, משהו משתק את הבן אדם בצורה כזאת שהוא... נכון, שהוא יכול להיות מאמין גדול מאוד, ואפילו אני באמת שמרגישה שכל מה שהשם עושה הוא באמת משחת את עצמי שזה לטובה, ושזה הכל חבלי משיח, גם כשלא רואים בתוך החושך. אבל לא תמיד בן אדם מסוגל לעמוד ולהגיד לילד שלו,
אני חושב
מה הכל לטובה.
אני חושב שזה בדיוק מבחן האמונה. אני יכול לומר לך ש... שוב, אני לא כמובן מנסה חס וחלילה להשוות, אבל לפני קצת יותר מ-20 שנה היה לי אח שהיה חולה באותה מחלה ארורה, טופל 4 שנים בבוסטון, אני עצמי תרמתי לו 100 חצמות, ונפטר כעבור תקופה קצרה אחרי התרומת 100 חצמות, וכל אותם מחשבות שאת מדברת עליהם, והייתי נער צעיר יותר ממה שאני היום, עם הרבה פחות ניסיון חיים, כל אותם שאלות עלו ובתוך הראש זה רץ כמו ימינה ושמאלה. רגע אחד אתה מרגיש שמה שהשם עושה זה ודאי לטובה, וודאי השם אוהב אותנו, ובוודאי הוא עושה את מה שהוא צריך ומה שלטובת הנשמה שלנו, מה שהטובה האמיתית שלנו. ורגע אחרי זה אתה שואל, אבל איך יכול להיות? ורגע אחרי זה אתה מתחזק באמונה. ולכן הנושא של אמונה זה המבחן הקשה ביותר שיש לבן אדם בחיים. והנושא של אמונה הוא לא משהו שהוא, הוא לא איזשהו קו בגרף שהוא כל הזמן רק עולה. הוא עולה והוא יורד. זה עבודה קשה מאוד. את יודעת, להבדיל 1,000 אלפי הבדלות בין החיים למתים, אחד הרבנים שבא בזמנו לבית החולים אמר לנו משפט, גם אותו רב כבר לא חי היום, אמר, עבדו את השם בשמחה. להיות בשמחה זו עבודה. זו עבודה קשה. לעבוד את השם ולהיות שמח זו עבודה קשה. אני מאוד מאוד מקווה שנתנו קצת מענה לרגשות שקצת הצפת, ואנחנו מאמינים, בני מאמינים, שהקדוש ברוך הוא יאמר לצרותינו די, ושבילה המוות לנצח ולא נדע יותר מהקשיים האלה, והמשיח כבר יבוא ויגאל אותנו. אמן. כל טוב.
אני אשמח אם תוכלו להוסיף גם בקשר לילדים, מה אפשר קצת לחזק אותם, איך לשמח אותם, איך להחזיר אותם.
אנחנו בהמשך השידור.
באיזה מילים.
בהמשך השידור בעזרת השם אנחנו נעשה את זאת.
תודה רבה, אני מאוד מודה לכם.
תודה, תודה לך שעלית לשידור. מאזינים יקרים, אנחנו נעבור לכמה שאלות שהגיעו אלינו בדרך הפקס ובחלונית דרך האתר שלנו. אנו זוג צעיר, בעקבות המצב והנסיבות אשתי פוחדת מכל דבר קטן ומכל חשד היא מפתחת או כאילו רואה לאיזה מחבל עם סכין. מה ניתן לעשות? שמואל, מה ניתן לעשות מאישה שבגלל האירועים האלה זה הכניס אצלה פחד נורא גדול והיא כנראה כל התפקוד היומי שלה, כמו שאתה אמרת קודם, נכנס לאיזה מערכת של מניעה, כי היא בכל אדם רואה אויב.
קודם כל חשוב כן לזכור שאחרי אירועים קשים התגובות שלנו לפעמים תגובות מאוד חזקות, מאוד חריפות שלנו, של הקרובים לנו, ולא צריך להיבהל, כי אלו מצבים לא נורמליים, ובמצבים לא נורמליים אין תגובות לא נורמליות. כל תגובה יכולה להיות נורמלית כשאנחנו נוראים פרק הזמן הקרוב מאוד לאירוע.
אז איך שבקיצור מה שאתה אומר, שמה שאשתו מרגישה זה בטווח הנורמה.
אני אומר שביומיים הראשונים אחרי שקורה אירוע טראומטי קשה, ואנחנו נמצאים במעגל, נמצאים קרוב לפגיעה, קרוב מבחינה רגשית, קרוב מבחינה פיזית, שאנחנו מרגישים שהפגיעה כבר הייתה יכולה גם לפגוע בנו, אז אנחנו מגיבים הרבה פעמים בצורה חזקה וחריפה, וזה נורמלי וזה בסדר. ככל שאנחנו מתרחקים בזמן יותר מהאירוע הטראומטי, הציפייה היא בהחלט שאנחנו נחזור לתפקוד, שאנחנו כן נגייס את מנגנוני החוסן שלנו על מנת לתפקד בצורה יומיומית טובה וסבירה. כמובן, עם הזהירות הראויה, זאת אומרת, אנחנו בכל זאת חיים באיזשהו עולם, באיזושהי מציאות, שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנה. אבל אנחנו מדברים על זה שגם עד חודש מאירוע טראומטי, כשבן אדם מגיב בצורות שהוא לא הגיב בעבר, עם דריכות מאוד רבה, עם הסתגרות גדולה, עם תגובות או של היפראקטיביות, או של מופנמות מאוד גדולה, תגובות שיכולות להיות נורמליות. אנחנו צריכים בהחלט להיות במעקב, אבל לא צריך להיבהל מזה. כן כדאי לראות שהתגובות הנורמליות מתחילות לחזור. זאת אומרת, אם בהתחלה אנחנו ראינו בן אדם שלא רצה לצאת מהחדר, אז מתחיל לצאת מהחדר לסלון, ואז הוא מתחיל לצאת החוצה מהבית, גם אמנם לחדר המדרגות, אבל אנחנו רואים איזושהי התחלה של יציאה מה-400 שלי לתפקוד נורמלי, וזה בסדר.
אז אתה מציע לאותו אדם לעקוב אחרי התגובות של אשתו, ולראות...
ולהתעזר בסבלנות.
ולהתעזר בסבלנות, ולא ללחוץ עליה. לא ללחוץ באמירות, עזבי אותך, זה עבר, ו... לא, לא, לא לתת מקום לרגשות הללו, לאפשר את זה.
בהחלט. ככל שבן אדם ירגיש יותר מוגן, וזה התפקיד של הבעל, לעזור לאשתו לחוש מוגנת, יהיה לה קל יותר לצאת מזה.
התכוונת התפקיד של הבן זוג, כי אתה יודע, זה לא תמיד הבעל והאישה, זה לפעמים גם הפוך.
במקרה הזה.
כן.
בכל אופן, כן כדאי להיות עם אצבע על הדופק, ואם אנחנו רואים שיש תגובות שלנו הולכות ומחריפות, או שאנחנו רואים שעבר חודש ועדיין אין הטבעה, אז כן כדאי לשקול פנייה לגורם מקצועי כדי לעשות איזושהי הערכה, האם יש כאן צורך בהתערבות מקצועית.
אז בינתיים להמתין ואנחנו נעבור לשאלה הבאה. אברהם, ילד בן 10.5 שמאז הסיפור לא ישן בלילה. נרדם בשעה מאוד מאוחרת כי הוא פשוט פוחד. מה לעשות? שום דבר לא מרגיע אותו. זה הנוסח השאלה. מה אנחנו עושים, אברהם, עם אותו ילד מסכן, בן 10.5 שלא מצליח לישון?
אוקיי, אז באמת, בהחלט, קודם כל, זה הגיל שבו ילדים עדיין ככה נתונים המון בדמיון שלהם, וילדים שלא מקבלים מספיק מידע כמו מבוגרים, ובוודאי שאנחנו כמבוגרים, אנחנו יותר חשופים לכל פרטי מידע, אז אנחנו יודעים איפה האימה מתחילה, וגם איפה היא מסתיימת. ילד, לעומת זאת, לא יכול לדעת בדיוק מה הם ממדי האימה ולהכיל אותם, ולכן ילד הרבה פעמים משלים מדמיונו כל מיני כאלה דברים. אנחנו נמצא שילדים כאלו, יש להם לפעמים פחדים אפילו מגנבים. אפילו לא ממחבלים וכדומה, אבל מה שקורה זה שילד כזה כמובן צריך לאפשר לו את היכולת להיות יותר בסמיכות עם הוריו, אם הוא רוצה ללכת לישון יותר עם הילדים, זה נורמלי, זה בסדר בתקופה הקרובה, ואנחנו מדברים חודש, אפילו חודשיים, וזה דבר שהוא נורמל, נורמלי להיות איתו ולאפשר לו ככה לגשת
לתת להורים, לו, לתת אבל, לו לישון בחדר ההורים.
כן, אם הוא רוצה, אם מבקש את זה, אבל צריך לזכור שהוא עושה את העבודה העיקרית לבד, זה שהוא עושה איזשהו משחק פנימי ועם הדמיון, הוא בעצם מרפא את עצמו, והוא בעצם עושה את העבודה הנכונה, אנחנו לא צריכים רק לא להפריע.
בוא תראה מה כתוב כאן, תוך כדי שאתה מדבר, כותבת מאזינה אחרת, אני מחזקת את השאלה של המאזינה. אחרי הפיגוע היו תמונות מזעזעות בעיתונים. גם עיתונים שנקראים חרדים. העיתונים מתגלגלים ברחובות. מה עושים עם הילדים שרואים את זה? אי אפשר הרי להסתיר הכל, ואולי גם לא טוב להסתיר. עכשיו, אני מוסיף משלי, עד כאן דברי המאזינה, אני מוסיף משלי ואומר, ממשיך את הדברים שלך. אנחנו המבוגרים, יש לנו את היכולת להבין את התמונה השלמה. הילד, חלק מהדברים קורה בתמונות. תמיד אני צוחק שאני רואה ילד בן 7, בן 6, פותח את העיתון, הוא לא יודע אפילו לקרוא את העיתון, אבל מה הוא עושה? הוא מסתכל בתמונות.
הוא מדפדף.
הוא מדפדף. הוא מסתכל בתמונות, בפרסומות, מדבר עליו. יש לו איזה משהו שמדבר עליו בעיתון. ולכן אני אומר, זה אגב דרך, אגב הרעיון של הקומיקס, שהוא כל כך מוצלח וכל כך שורד, שבקריאה רגילה ילדים פחות אוהבים וקומיקס מאוד אוהבים, כי יש שם את החלק, את החלק הוויזואלי. אז זה מתחבר למה שאתה אומר, שהרבה פעמים ילד בגיל הזה, חלק גדול מהמידע שלו, שהוא מקבל. זה דרך הוויזואליה שהוא ראה בעיתון, וכשהוא רואה לא עלינו תמונה מזעזעת של אדם שוכב בתוך שלולית של דם, זה דבר שהוא לא יודע לתת לו הסבר, הוא לא יודע לחבר את זה לכלום.
כן, הוא מיד יתחיל לחבר על שם פרשנויות משלו, שיתנו לה איזושהי יציבות למה שהוא רואה, כדי שככה איכשהו ייראה אצלו נורמלי. לגבי התנועות הגרפיות ככה מזעזעות מה שיש, שוב, אני לא ראיתי מה שיש, ובאמת זה צריך לראות כל מקרה לגופו, אבל בהחלט אנחנו היום עומדים מול אתגר, שהיום כל פיסת מידע זמינה, היום כל תמונה מתגלגלת, היום באמת ילדים שומעים כל דבר, וכל דבר מהשטח מיד מגיע לתוך הכיתה, לתוך הגן אפילו, וכו' וכו'.
ואפילו, אתה יודע, כמו שאמרה המאזינה, אפילו בבית שלא דולק רדיו, ושאין עיתונים.
יש הכל.
יש הכל, כי הילד נכנס לכיתה, ילד שיש לו את הדברים האלה, ובוא, ראית את התמונה, לא ראית את התמונה, כן ראית את התמונה של האוש, ולפעמים, אני שמעתי גם דבר כזה, שיש ילדים שמתביישים בזה שהם לא ראו את הדברים, כי אין להם את זה בבית, אז הם הולכים להשיג את זה כדי לא להיות שונים בחברה, אבל אני רואה שאתה, שמואל, רוצה להוסיף מילה?
כן, בהחלט. קודם כל, ההערה היא נכונה. היום אנחנו נמצאים בתקופה של אוטוסטרדת המידע.
התפוצצות המידע.
התפוצצות המידע. כל המידע זמין, יש תחרות מאוד גדולה בין כלי התקשורת, מי יפרסם יותר מהר, יותר מידע, כל אחד רוצה שיצפו בו.
בלעדי.
בוודאי. ודווקא בעידן שכזה, חשוב מאוד מקומם של ההורים. בסופו של דבר הילד הוא חווה המון חוויות בחוץ, אבל הוא יודע וחשוב שהוא ידע תמיד שהמקום הבטוח שלו זה הבית.
ולכן את התשובות הוא צריך לקבל משם.
וככל שההורים שלו יהיו יותר זמינים, יותר כנים ויותר מבינים את מה שעובר על הילד, הוא יוכל יותר להיעזר בהם גם במצבי מצוקה.
תגיד את זה עוד פעם, לא, תגיד את זה עוד פעם, כי זה, בדור אומר, הזה זה לא, זה לא,
אני
בוא, בוא,
אני אגיד את זה במילים אחרות, אנחנו לא נוכל למנוע, לצערנו, מהילדים שלנו לראות את כל מה שהם רואים, אבל אנחנו כן יכולים להשתמש בכוחות שלנו כהורים, כדי לעזור לילדים להתמודד בצורה טובה ויעילה, ויתר על כן, גם אנחנו נוכל בסופו של דבר לעזור להם לפתח אישיות יותר בוגרת, יותר מתמודדת, יודעת לדחות סיפוקים, ויודעת לחיות חיים טובים ומלאים במידת האפשר, עם כל הקשיים.
לפני שאתה מוסיף, אברהם, אני רוצה את המילים כדורבנות האלה, אני רוצה רגע לשייף אותם ולתת משפט חריף. הורים יקרים, תשמעו טוב. יש לכם ברירה אחת בשביל שהילדים יקבלו את המידע מכם ולא מהרחוב. וגם אם הם קיבלו אותו מהרחוב, שאתם תשלטו בפרשנות של המידע. וזה רק על ידי כך שאתם תדברו איתם. אם אתם לא תדברו איתם, לא יעזור שום דבר. הם יחפשו את המידע בכל מקום אחר. אז כמו שאמר שמואל, דברו עם הילדים, אתם תשלטו במידע. לא תדברו עם הילדים, לא תשלטו במידע. אני רואה שלפני שאברהם מתערב, שמואל רוצה להוסיף עוד מילה.
אנחנו נוגעים בנושאים חמים, וככה כולם רוצים לדבר, גם המאזינים. אני כן חייב להוסיף משפט גם לגברת הראשונה שעלתה לשידור, והיא אמרה משפט שמאוד אהבתי. היא אומרת, אני אמרתי לילדים שלי, גם אמא פוחדת, ואני מאוד אהבתי את המשפט הזה. אני מאוד אהבתי את המשפט הזה, כי בסופו של דבר הילדים, גם אם אנחנו לא מספרים להם, הם יודעים יופי לחוש מה באמת עובר עלינו. ובמקום הזה, האמא עשתה דבר מאוד יפה. היא סיפרה לילדים שהיא פוחדת, אבל יחד לזה היא גם הראתה להם שהיא ממשיכה את החיים שלהם כסדרם, והיא לא מפסיקה את החיים בגלל אירוע קשה כזה או אחר, ומבחינה זאת היא מהווה דגם לילדים שאומרים לעצמם, גם לאמא קשה, אבל אמא מתמודדת והיא ממשיכה את החיים.
יפה, יפה, זה באמת נכון, מצד אחד להראות לילדים שמותר לפחד, אבל גם להראות להם כיצד מתמודדים עם זה. אברהם, אנחנו נשמע את הדברים שלך, אבל יש לנו ממש ממש חובה לצאת לפרסומות, אז מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות, התנחת המוזיקלית ומיד מיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
והעיקר לא לפחד, כלל לא
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, והעיקר לא לפחד כלל. אתם קניתי מר ימונק בתוכנית ידיד נפש, והיום איתנו שתי מומחים שמטפלים בנושאים של פוסט טראומה. אברהם ביטקין, שהוא עובד סוציאלי ופסיכותרפיסט, ושמואל מרגלית, שגם הוא עובד סוציאלי קליני ופסיכותרפיסט. ואנחנו ניגשים ישר למאזינה ששואלת, אשמח אם תוכלו להסביר מהי פוסט טראומה ואיך מטפלים בה בגדול. הכוונה שלה שלא את כל שנות הלימוד שלכם תרצו בפניה כרגע, אבל כן שנאמר מהי פוסט טראומה ואיך מטפלים בה. אז אברהם, בבקשה.
כאשר אנחנו מדברים על פוסט טראומה, הרבה אנשים שואלים האם אני בהגדרה, האם אני לא בהגדרה, אם זה שייך אליי, לא שייך אליי, והרבה אנשים נכנסים באמת לשאלות קשות עם עצמם, האם זה הזמן לגשת לטיפול או לא. לכן אנחנו עכשיו בדיוק נתייחס לנקודה הזו, כדי שכל אחד יוכל בצורה פשוטה להבין איפה בעצם הוא אוחז. יש בעצם, יש לנו כמה שלבים, ארבעה שלבים. אנחנו מדברים בעצם על השלב הראשוני, שהוא בעצם מרגע התרחשות האירוע, ושם אדם פועל, פועל ככה בצורה נחושה, מגייס כל כוחות נפש, כמו שאמרנו בהתחלה, ועד יומיים, זאת אומרת שתי יממות, 48 שעות, שבעצם הבימות, בזמן הזה הוא יכול לחוות כל מיני ככה סימנים של לחץ, עוררות וכדומה, מחשבות, וכל הדברים האלו שהם בעצם נורמליים, אבל יכול להיות שזה יתפוס את האדם בעצם בצורה מאוד מאוד חריפה, מה שאנחנו שומעים בכל מקום כנפגעי חרדה. נפל טיל באיזשהו מקום, ושם כך וכך אנשים לקו בחרדה. אנחנו מדברים על אנשים שרק ראו את האירוע המתרחש, ואז בעצם הם הגיעו למיון, לחדר מיון, עם חרדה, הכוונה עם לחץ מאוד גדול, שהם בעצם ככה ישבו, לא יכלו לזוז וככה רעדו, וזה בעצם התגובה הראשונית. זה בעצם שהגוף וגם הנפש, כן, השכל גם מנסה להתמודד עם התמונות שראה, מנסה להבין מה קרה פה, מנסה ככה לסדר מאוד מאוד ככה את המחשבה, ובעצם להתמודד בדרך שהוא יכול. בשלב שני אנחנו רואים כאן את בעצם את השלב השני, זה מתחיל מ-48 שעות ואילך, ובעצם עד כמה ימים, שבעצם בזמן הזה אנחנו גם כן נראה איזה שהם ככה תגובות ואיזשהו ניסיון ככה להתמודד כל מה שהיה, אבל בדרך כלל אנחנו נראה כבר שזה פחות, זה משהו שהולך ופוחד בדרך כלל אצל האדם. עדיין יהיו איזה שהם ככה הצטברות של כל מיני סימפטומים, הם ככה יהיה איזשהו עיסוק אינטנסיבי, כל הזמן חוזר במחשבות ומה היה שם, וכל מיני פלשבקים גם כן יכולים להיות, ותהיה גם כן מצד שני הימנעות מחשיבה ישירה ומזכרות בכל מיני, ככה מלזכר בכל מיני תמונות או כל מיני תחושות שאדם ירגיש בעת האירוע. לאחר מכן ככה לפחות מחודש מאז יום האירוע ואילך, חודש, אפילו חודש וחצי, חודשיים ואילך, אז יכול להתפתח המצב שנקרא הפרעת דחק פוסט-טראומטית, PTSD, פוסט-טראומה. בעצם מה שקורה זה ששני השלבים הראשונים הם נורמליים לחלוטין, ואני חייב להקדים ולומר שגם בעצם כל הנושא של פוסט-טראומה, רוב האנשים לא יגיעו לשם. אנחנו מדברים על 70-80% אנשים לפי הסטטיסטיקה שהם חוו אירועים טראומטיים, והם לעולם לא יגיעו לטראומה משום שהחוסן שלהם כן מאפשר. זה בעצם בשורה טובה להגיד ככה שבעצם לא כולנו נפגעים בצורה מאוד רחבה. נכון שטראומה, פוסט טראומה זה משהו שמאוד מצוי בארצנו, עקב מלחמות, מצב ביטחוני מתמשך וכדומה, ככה הישרדות, אבל גם החוסן הנפשי של אנשים שגדלו כאן או שצמחו ככה לתוך המציאות של החיים בישראל מאז ילדותם, הם מאוד חסינים בעצם לטראומה. השלב השלישי של הפרעת דחק פוסט-טראומטית שעליה דיברנו כעת, זה בעצם שהעובר כבר איזשהו משך זמן, ואדם לא חוזר על עצמו. הוא לא חוזר על עצמו, והוא עדיין חווה איזשהם סימפטומים של עוררות. כלומר, הוא מרגיש שמשהו קורה, הוא הולך ברחוב, משהו קורה מאחוריו, הוא מיד ככה ערני לכל מיני סכנות, הוא יכול ככה לזהות, ככה להתרחק מהכביש, להרים שקית שמישהו לא ייפול, ו... הוא ממש ערני וממש דרוך. כמובן שדריכות הזאת היא דורשת ממנו כוחות שבעצם כל מיני כוחות שהוא יכל לנצל אותם ככה בשביל להיות מרוכז בשגרת יום-יום, אבל הוא מפנה את הכוחות האלו בשביל איזושהי התמודדות ככה מאוד קשה עם כל מה שמסביב, העולם לא בטוח, לך תדע מה יכול לקרות, ואולי הרביע הזה ככה ופה. ובעצם השלב הרביעי הוא זה כאשר אנחנו רואים שמאז שלושה חודשים ואילך, שלושה אפילו ארבעה חודשים ואילך, שזה יש פה הפרעת דחק פוסט-טראומטית, שזה בעצם משהו שבאמת אנחנו רואים שזה לא עוזב את האדם. פה אנחנו באמת רואים שאדם שהוא לא יכול לצאת מהעוררות הזאת, מסימפטומים, ובעצם הוא מתחיל לשקוע באיזשהו מצב שבו הוא מרגיש שהחיים כבר לא יחזרו להיות משהו הפעם, העולם הוא לא מקום בטוח, ולמה שאני אשקיע בעצם בעבודה, בקריירה, בלימודים, הרי לך תדע מה יקרה מחר. זאת אומרת, אנחנו רואים אירוע טרמטי הוא ממשיך להיות נוכח מולו ומלווה אותו ביומיום, ואדם לא הולך לחזור בכוחות עצמו למה שהוא היה פעם. זה הזמן לגשת בעצם לעזרה מקצועית.
אוקיי, אז זה ככה פוסט טראומה, ואנחנו נעבור לכמה שאלות של המאזינים ששאלו. יש לנו שאלה אחת. שלום, בלילה שאחרי הפיגוע לא הצלחתי להירדם. התעוררתי בסיוטים וראיתי תמונות בדמיוני מהאירוע. כאילו ראיתי את זה. לאחר שעה-שעתיים התחלתי לבכות ללא יכולת לעצור. התכווצתי אל תוכי והרגשתי בחילות וקוצר נשימה. לבסוף הצלחתי להסדיר את עצמי ונרדמתי דווקא ברוגע יחסי. למחרת כל היום הייתי הרבה פחות חרדתית. האם ייתכן שבלילה הזה יצאה מועקה בדרך מסוימת, וטוב שכך, או שזה מצביע על משהו חמור? היום אני יותר ויותר מצליחה להשתחרר, אך עדיין פוחדת ברחוב מכל דבר חשוד, אבל מנהלת שגרה תקינה, ברוך השם. אברהם, מה אתה אומר לה?
בעצם התופעה שאותה עברת היא הכי טבעית והכי נורמלית שיכול להיות, וזה קודם כל מעולה. עובדה שלמחרת הרגשת הרבה פחות חרדתית, זה דבר שהוא בעצם מוכיח על כך, אבל אני גם אסביר כדי שגם תביני מה הטוב שנעשה פה. מה שקרה לך באותו רגע, שבעצם הנפש ניסתה באותם רגעים לעשות איזשהו שחזור, כאילו אני הייתי שם, מה הייתי עושה ומה קורה מסביבי. והיכולת לשחזר איזשהו משהו מסביבי וכאילו להגיב, זה בעצם כאילו החזרת שליטה ותחושה שכן, אני נמצאת שם, אני יודעת מה קורה שם, אני רואה את הדברים האלו. נעשה פה איזשהו עיבוד פנימי, ולאחר מכן הגיעה הפריקה בצורת בכי, כך שבאמת למחרת הרגש משהו טוב קרה פה. ולכן ככה אני שמח לאשר לך שבאמת קרה דבר טוב, קרה דבר מעולה.
וככה לאט לאט זה השתחרר ממנה.
כן. כן, זה היה טוב, זה היה מעולה.
שמואל רוצה להוסיף כמה מילים על העניין הזה?
אני כן רוצה להוסיף, לא פעם אנחנו שומעים מאנשים, הרבה פעמים גם מהורים, או בני זוג, אני מגיבה בצורה כזאת, בעלי מגיב בצורה אחרת, הילד שלי מגיב בצורה שלישית, זה בסדר, זה לא בסדר, זה תקין, זה לא תקין. התשובה שלנו היא, מה שעוזר זה תקין. כי כמו שאמרתי לפני כן, במצבים לא נורמליים, אין תגובה לא נורמלית. בכל אדם יש משהו מבפנים שיודע כבר לא פעם מה טוב לו. גם אנחנו לא יודעים את זה בשכל, אבל הגוף יודע מה טוב לו. והרבה פעמים הגוף מגיב בצורה שעוזרת לנו כן להשתחרר ולהתמודד בצורה טובה ויעילה. ועובדה, כמו שהמאזינה סיפרה, שהצליחה אחר כך לחזור לשגרת חיים תקינה יחסית.
יפה, אז לא מתווכחים עם רגשות, אם זה אני וזאת התגובה שלי, אז ככה אני מגיב. בוא נקרא עוד כמה הודעות שהגיעו. נזכיר למאזינים שרוצים להתקשר עדיין, המומחים שלנו פה, בכדי לענות לכם כיצד להתמודד עם קשיים, עם חרדות, עם מה לעשות עם הילדים שכן ישנים או לא ישנים, או מדברים על זה, או מדחיקים את זה. 058-693-93, 058-693-93. אתם יכולים גם לכתוב לנו דרך הפקס ב-03-616-4477, או לשלוח לנו הודעה דרך האתר של רדיו קול חי בחלונית, הודעה לשידור. שלום רב, רציתי להעלות נקודה מסוימת. בדרך כלל כשקורה משהו נורא כמו הטבח בארנוף, רוב האנשים לא זזים מהחדשות. רואים סרטונים של האירוע, מזדעזעים עד עמקי נשמתם. אני עצמי כל אותו היום ראיתי חדשות ולא יכלתי לאכול כל היום, והתמונות לא יוצאות לי מהראש. אז גם לאנשים מבוגרים, גם כן, לא כדאי להיחשף לחדשות בצורה כל כך מזוכיסטית. נון ב' תודה על התוכנית המועילה. אולי נדבר על הנושא הזה לפני שנקרא את הדבר הבא. מה באמת גורם שמואל לאנשים להיות מחוברים למקום שבעליל הם יודעים שמזיק להם? הוא יודע שהתמונות שהוא רואה לא יצאו לו מהראש, ובכל זאת הוא לא נפרד מזה. למה?
אחד המאפיינים המרכזיים שמתרחש באירוע טראומטי, ואתה כבר נגעת בזה בשיחה עם המאזינה שעלתה בתחילת השידור, זה אובדן השליטה. תחושת השליטה שלנו היא אחד המרכיבים המרכזיים בהוויה שלנו. אנחנו יודעים מתי אנחנו אמורים לקום בבוקר, מה אנחנו אמורים לעשות במשך היום. אנחנו יודעים שהשמש בסופו של יום, בסופו, בערב היא תשקע.
בעזרת השם? אם לא יהיה שמש בגבעון דום.
ויש לנו חיים, גם אם יש בהם הפתעות, אבל בסך הכל חיים שלנו מתוכננים, ופתאום קורה איזשהו אירוע טראומטי של משהו שאנחנו חסרי שליטה בצורה מוחלטת. ומה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם משתדלים בכל מיני דרכים להחזיר לנו את השליטה, בין היתר על ידי
צפייה באירוע.
עוד פעם ועוד פעם, שזה נותן לנו כאילו לראות עוד זווית ועוד פעם, ולזכור עוד איזושהי נקודה.
וזה מסכים, כאילו מחזיר לנו את השליטה.
זה
כאילו.
יוצאת אשליה של שליטה. אני מסכים לחלוטין עם המאזינה, זה לא מוסיף בריאות. המלצה מקצועית חד משמעית. קרה אירוע, כן כדאי להתעדכן, כן לדעת מה קורה, כן לחשוב מה זה אומר מבחינתנו.
אבל לחוץ להגיד תהילים.
ולסגור את כלי התקשורת. יש דברים אחרים חשובים יותר לעשות.
יפה. אברהם, אנחנו כבר נתייחס לנקודה שאתה רוצה לגעת, אבל יש לנו מאזינים על הקו, והמאזינים שלנו זה כמובן, לפני הכל, לילה טוב למאזין.
הלו?
כן, שומעים אותך, לילה טוב.
כן, שלום וברוכה.
שלום,
שלום. אני רוצה לשאול לגבי מה שאמרת מקודם, לגבי האמא פוחדת, אבא פוחד. אני מבין שלגבי הרגשות אחרים, אבא מוחזר, אבא כועס, אבא גם, זה אני, אפשר לשתף את הילדים ביחד, אבל להגיד שאבא פוחד, והאמא פוחדת, הוא יכול להיות שזה פחות חוסר ביטחון לילדים עצמם, הם גם ירגישו שאם אבא פוחד, אז מה אני ברחוב, איך אני ארגיש ברחוב, מה...
אז אתה חושב שלאבא מותר להתאכזב, לכעוס, ולילד מותר לדעת שאבא גם כועס וגם מתאכזב, וגם עצוב לפעמים, וגם עצבני לפעמים לצערנו, אבל אסור לדעתך לדעת לילד שאבא פוחד, כי אז מה יקנה לו את תחושת הביטחון שאנחנו ההורים מקנים לילד? זאת השאלה?
כן, בדיוק זה השאלה.
אז בוא ניתן למומחים שלנו לענות, בבקשה, שמואל.
ערב טוב. תודה על השאלה. אני רוצה להציג לך את הדברים אולי מזווית מעט שונה, בסדר? ברשותך?
כן, כן.
אוקיי. בוא ננסה ביחד רגע להיכנס לעיניים של ילד הקטן בן העשר, שהוא רואה, שומע את כל מה שקורה מסביבו, והוא באמת נורא מפחד בבוקר ללכת לבית כנסת או ללכת לתלמוד תורה, כי זה נורא מפחיד. אבל רואה את אבא, זה לא דוגמה בשבילי אבא, כי אבא לא מפחד, אני מפחד, אני צריך להישאר בבית. לעומת זאת, אם הוא רואה את אבא, שאבא מפחד, ואבא אומר, תשמע, זה מפחיד, באמת המצב מאוד לא נעים, קשה לנו להתמודד, לא תמיד יש לנו פתרונות לכל דבר, ולמרות הפחד, אבא הולך בבוקר בבית הכנסת, אחר כך הוא הולך לעיסוקים שלו. הילד אומר, רגע, אם אבא, למרות הפחד שלו, הוא מצליח להתמודד ולנהל חיים תקינים, למה שאני לא אעשה את אותו דבר? כלומר, דווקא מהמקום הזה של הפחד של האבא, אפשר לתת דוגמה נהדרת לילדים, איך אנחנו מנהלים את החיים שלנו עם הפחד, עדיין ממשיכים בשגרה הבריאה.
אני חושב שזאת תשובה מקסימה. לא, אני חושב שזאת תשובה מקסימה, כי דבר ראשון זה נותן לילד את הלגיטימציה להבין שמותר לו לפחד, כי הנה גם אבא פוחד. ומאידך, אם אבא פוחד וממשיך את שגרת החיים, זה אומר שכך צריכים להתמודד עם הפחד. אני חושב שיש פה מסר חינוכי מדהים, כמו ששמואל הסביר את זה במילים הכי יפות שיש. מותר לאבא לפחד, וגם אבא פוחד, וגם אבא ממשיך בשגרה למרות הפחד.
ובמקרה שבאמת אבא לא פוחד, איך הילד התחנך לעניין הזה?
אז האמא פוחדת.
במקרה שאבא לא פוחד,
הוא אומר לך, אברהם אומר לך שבשביל זה יש את האמא.
אמא עשה את העבודה.
טוב, אנחנו כמובן לא מתכוונים לגחך פה על אף אחד, אבל הכוונה לומר שתמיד יש איזשהו אירוע שילדים רואים את אבא או את אמא פוחדים או נמצאים במצב כזה או אחר של פחד. אני חושב שעוברים ימים נוראים וילד רואה את אבא שאבא בוכה בתפילות ואבא לא אדיש ואבא פוחד, כן, פוחד מאוד ממה נגזר עליו ביום הדין. אני חושב שהמחשבה הראשונה שעלתה לי בראש כששמעתי על האירועים כשהייתי בניו יורק, ככה מרחוק אמרתי, עוד לא עברו חודשיים ממתי שעמדנו ואמרנו מי בחרב. והנה זה מגיע בצורה כל כך נוראית. אתה יודע, לפעמים אנשים אומרים מי בחניקה, מי בסקילה, חושבים, נו, מי בחניקה, מי בסקילה, יש שם חניקה, יש סקילה, יש חרב, זה נשמע לנו כזה רחוק. אבל השם ירחם, הנה זה כל כך קרוב וזה כל כך נוראי. אז אני חושב שילד יש לו הרבה הזדמנויות לראות, לא יודעים הרבה, אבל יש לו הזדמנויות לראות את אבא פוחד ומתמודד. וזה מסר ממש נהדר, ותודה רבה שהעלית את הנקודה הזאת.
תוכנית נהדרת מאוד מאוד מאוד.
יופי, תודה לך.
יפה כוח לכם.
תודה, תודה. מאזינים יקרים, אנחנו נמשיך פה עם השאלות או הדברים שהמאזינים כתבו, יש פה פסקה יפהפייה, תודה לכם על התוכנית שהיא מחזקת ומועילה. תמליצו למאזינים לפתוח ספר חובת הלבבות שער הביטחון, שילמדו אותו הלוך ושוב, שוב ושוב. ואז יכלו יותר בקלות להתגבר על החרדות. אני מכירה אישית אנשים שלמדו את זה בצורה יסודית, ולמרות הקשיים והניסיונות שהקדוש ברוך הוא הציב בפניהם, הם מלאי שמחה. יש את הספר בגן האמונה למי שקשה לו להבין את חובת הלבבות, ויש סגולה בדוקה. להגיד בכל זמן אפשרי את הפסוקים ברוך הגבר אשר יבטח בהשם והיה השם מבטחו. ביטחו בהשם עדי עד כי ויהיה השם צור עולמים ויבטחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דורשך השם. תזכו למצוות. ויש לנו פה עוד שאלה אחת ואז אנחנו נשמע מה אברהם אומר. האם זה המאזינים שלנו לפני כולם, זה ידוע לכל מי שמתארח בתוכנית שלי. האם זה נורמלי שהזעזוע היחיד זה עד שעתיים שלוש אחרי, אבל אחר כך זה כבר כאילו רגיל? יש פה מישהו שבעיניי לא מספיק הבנתי את השאלה, אבל אני אתן לזה פרשנות. הוא שואל האם זה נורמלי שאחרי שעתיים שלוש החיים ממשיכים הלאה, והוא לא תקוע בתוך הדבר הזה ככה. יכול להיות שהוא מרגיש קצת, איך, הוא מתבייש מעצמו שהוא לא מרגיש את כל האבל ואת כל את כל הקושי שאולי האחרים כן מרגישים. כאילו, מה זאת אומרת? מה, ארבע יהודים נרצחו ואחרי שעתיים זה עבר לך? ככה אני מבין את השאלה.
יש כאן איזשהו מדד לחוסן. זאת אומרת, אם אדם לא חייב דווקא להתפרק לנוכח מה שהוא רואה, יש פה איזשהו עניין שהחוסן זה איזשהו מרקם הבסיסי שלנו שהוא עושה עיבוד עם עין של הרגשות שנכנסים, יוצאים והכל. יכול להיות שזו דרך שלו להתמודד, ובפרט אם מדובר שזה ככה לא משהו שעבר ממש ככה דרך משפחתו ברוך השם וכדומה. אנחנו כולנו חווים את זה בדרך כזו או אחרת, והחוסן שלנו הוא כבר עושה את הבחירה איך להתמודד עם חוויה כזו או אחרת שנכנסת.
למעשה, מה שאתה אומר, אם אני מבין נכון, אני ככה
שהוא מרגיש טוב, שירגיש טוב.
כן, אתה אומר לו, אל תרגיש רע מזה שאתה מרגיש טוב, כי אחרים מרגישים רע ומאבדים את זה יותר זמן ממך. זאת אומרת, זה לא אומר שאתה אדם קר מזג, או שאתה לא מספיק,
שאתה לא בסדר.
שאתה לא בסדר, או שאתה לא בן אדם, אם אתה לא, אתה יודע, זה מכניס אותי לאיזה עניין. אני בתחילת הדברים ככה במונולוג אמרתי, ולא הצלחתי לתאר את זה ממש במילים כמו שזה היה, כי לא הצלחתי. עכשיו אני אנסה. אני אומר לכם את האמת, אותי זה תפס בניו יורק, שעת בוקר, באתי בתפילה, אחרי התפילה אמרו תהילים, היו שם באמת ככה תהילים בצורה קוראת לב, ולאחר מכן הלכתי לעיסוקיי שאני מאוד לא אוהב לעסוק בהם, ללכת לגייס כספים לטובת המפעל האדיר שאנחנו עוסקים. בכל זאת, עם תקציב של 30 מיליון שקל בשנה, מישהו צריך לעשות את זה, וזה כנראה גם הגורל שלי. וכשהגעתי אחרי צהריים בארצות הברית, הרי היום הוא ארוך, הוא מתחיל ב-9, הוא נגמר ב-6, בשעה 6 סאפר, ארוחת צהריים ערב, איך שאנחנו אוכלים בצהריים, הם אוכלים בערב, ואז נגמר היום כזה, זהו. באים הביתה אחרי מנחה ערבית, ויושב הבעל הבית איפה שאני ישנתי, אני לא אזכיר את שמו בגלל מה שאני הולך לומר, והבן אדם, אשתו מגישה לו את המנה, ולנו, והוא יושב ככה מול המחשב, עם ה-CNN פתוח, והוא רואה את התמונות, והוא פשוט הרחיק את האוכל ממנו, הטיס אותו ממנו למרכז השולחן, ופרץ בכזה בכי, בכי שאני לא ראיתי אדם מבוגר בוכה ככה הרבה שנים. בכי נוראי, בכי סוחט, הוא בכה ובכה, והוא מדפדף עם האכבר, ורואה עוד תמונה ועוד תמונה, ובוכה ובוכה. ושאלתי את עצמי, רגע, יש פה משהו אולי שהוא קצת מוזר, הוא קצת אובר, הוא קצת מדי? עכשיו שאתה בא ואומר שכל בן אדם יש לו את דרך ההתמודדות שלו, ואני שמתי לב של אנשי חוץ לארץ לחלקם, כל מה שקורה בארץ ישראל, בגלל הכמיהה שלהם לארץ ישראל, היא כל כך גדולה, שזה מועצם במיליון, בארץ ישראל, בירושלים, בבית כנסת, באמצע התפילה. קרה דבר כזה נוראי. זאת אומרת, הדברים אצלהם הם מאוד מועצמים, וכמו שאתם אומרים, כל אחד עם התגובה שלו, ולכן בהחלט למאזין ששאל האם זה נורמלי, שאחרי 3 שעות ככה הוא כבר פחות או יותר משתחרר מהדברים, אתה נורמלי, אתה בסדר, אתה לא צריך להיכנס לאיזשהו מצב מדומה בשביל להרגיש טוב עם מה שקורה. עכשיו, אברהם, למה שאתה רצית לומר לנו בנושא של הורים וילדים, כמה להורים יש את היכולת לשלוט באיך שילדים ירגישו, מאזינים שרוצים לעלות לשידור, 058-693-93, אתם יכולים לשלוח לנו דרך הפקס, ב-03-616-4477, או דרך האתר שלנו, של רדיו קול חי, בחלונית הודעה לשידור. בבקשה, אברהם.
כן, שמואל הזכיר במקודם את הנושא של, בעצם, שהוא נכון ביחס לכל הסוגיות של החינוך היום, לא רק להתמודדות עם חרדות ומצבי לחץ, זה גם נכון לגבי סוגיות חינוך למיניהם, שהיום בעצם המידע, גם מידע כתוב וגם מידע חזותי בתמונות עובר ומתגלגל מכל מקום, שהיום אין אפשרות לגמרי לחסוך את הראייה הזו מילדים שלנו, שזה נכון מאוד שהורים היו אלה שיפתחו ערוץ תקשורת פתוח עם ילדים, דהיינו. לא מספיק שההורים מרגישים שכן, הם יכולים להיות שם. ההורים צריכים ליזום את המרחב, הם צריכים למזום את המקום הזה, שבעצם תהיה שיחה עם הילדים, הם צריכים להזמין את הילדים, צריכים ליצור את המרחב, לסמן את המרחב הזה, את העיגול הזה, שלתוכה תיוולד, תיווצר השיחה הזאת, השיחה בין הורים לילדים על נושאים. קורה, אחת המאזינות מקודם הזכירה, שאיזשהו אסון שקרה בתוך הבית, ושמתי לב שם שכנראה שהנושא לא כל כך מדובר בבית. לפעמים קורה שאיזשהו בן או בת חלילה נפטרים, ואחרי שככה עוברים ככה כמה שנים והכל, אז המשפחה ממשיכה את החיים שלה, אבל משום מה הנושא לא מדובר. דיברנו כאן קודם גם כן בנושא של הרגשות הלא מדוברים, ולמה להתייחס לרגשות כמו פחד וכדומה. לפעמים קורה שאנשים לא מדברים, לא נותנים איזשהו התייחסות ראויה, בפרט מדובר באבל על בן משפחה שנפטר, איש יקר, או מישהו מבני הבית שמסתלק, הולך לעולמו, שהנושא הוא לא מדובר מספיק בתוך הבית. אז גם ילדים הם מביאים, טוב, או, אצלנו לא דיבור על זה, זה משהו, יש על זה טאבו, ככה זה חסום, טוב, זה איפשהו שם סגור. זאת אומרת, מעצם זה שהנושא לא דובר, הם יכולים להגיד, זה לא דובר כי לא מדובר, אבל ילדים מקבלים איזושהי דוגמה, זה נושא שהוא לא מדובר ולא מדברים אליו, וזהו נגמר. ההורים צריכים ליזום את זה. ההורים צריכים להזמין את הילדים לשיחה. ואם קורה מצב כזה, כמו שקרה בירושלים, חס ושלום, לא עלינו, לצערנו, מה שקורה זה שההורים צריכים להזמין כמובן הם מרגישים מסוגלות, יכולת, זאת אומרת, הם צריכים ליצור את השיח הזה, הם צריכים ליצור מצב שבו מדברים ומזמינים כל אחד לדבר ולהביע את הרגשות, ואם ילד ככה באמת קורה מצב שלפעמים מופיעות דמעות ובוכים ויושבים ביחד, וביחד מאבדים את כל החוויות האלו, כי אין כמו המעגל המשפחתי, אין כמו משפחה בשביל להתמודד עם רגשות הקשים שעוברים את זה ביחד משפחה. המשפחה היא בעצם הקרקע הכי נוחה בשביל עיבוד נכון של רגשות לטווח ארוך. וקורה לפעמים שאפילו ילדים קטנים שהם כן רוצים שהנושא ידובר, ולפעמים אנחנו לא נכפה להם איזה שהם מסרים שאנחנו נדבר איתם ונסביר להם בשפה שלנו, אלא עצם זה שאנחנו נאפשר את השיח, אז פתאום הילד או ילדה ירוצו ויקחו דף ויתחילו לצייר משהו ויגידו, הנה פה זה המחבל ופה זה יהודי, ויהודי עולה לשמיים והקדוש ברוך הוא מקבל. אנחנו נראה איזושהי עבודה עצמית יפה שהילד הולך ופשוט עושה איזשהו, ילד שהוא הולך ועושה איזשהו עבודה פנימית, סוג של אפילו טיפול עצמי. סוג של איזשהו טיפול עצמי שהוא לוקח את הרגשות ומאבד אותם נכון. אני רוצה להתייחס, ככה הייתה לנו איזושהי, אחת המשיחות שהיו נכנסות לקו חירום שהוקם לצורך האירוע שקרה, התקשרה לנו גננת, מתחילה לספר שבגן שלה יש ככה ילדים, אנחנו מדברים ממש בגיל 4-5, ככה, ושילדים לא מרוכזים לא מרוכזים בפעילויות של הגן, ובהפסקות הם ככה מתקפצים ביחד, וילד אחד נעמד, מתחיל לספר, לתאר, הנה מחבל ככה, וכולם יושבים פעורי פה, אז מה עושים? אז מה שטוב בעצם יוצא בזה, שהילדים הם יודעים בעצמם לעשות את עבודה הראויה, איך להתמודד עם מה שקורה. לפעמים אפילו באמת לא צריך להתערב, אנחנו רק רואים איך הם משוחחים, ומה הם רואים, ואיך הם חווים ביחד, והכל אצלם כמשחק. הם בעצם לוקחים מציאות מסוימת, יוצקים אותה לתוך איזושהי תבנית של סיפור חדש, או הסיפור איך שהם רואים, והם נרגעים, לא רק נרגעים, הם בעצם נותנים פרשנות חדשה למה שקרה, ולא משנה אם זה נכון או לא נכון, הם פשוט מציירים את זה בצבעים חדשים, והפעם הם אלו שיוצרים, הם אלו שעומדים מאחורי הסיפור, ומזה הם בעצם שואבים את העוצמה.
יפה, יפה מאוד אברהם על ההסברים הללו, איך שההורים יש להם את האפשרות, והם צריכים להזמין את זה, כמו שאתה אמרת,
ליצור
את השיח. זה יכול להיות סביב שולחן שבת, זה יכול להיות בכל הזדמנות לאפשר לילדים לדבר. אני חושב שלא מומלץ לעשות את זה לפני השינה, כי אתה יודע שאנחנו, המוח שלנו ממשיך לחשוב את מה שאנחנו עשינו ביום, אז לא לפני השינה, אבל בהחלט ליזום את זה. ניתן ללכת לילד ולשאול אותו, חמוד שלי, איך אתה מרגיש עם מה שקורה?
כן, לתת לזה תוקף, היה, קרה, אוקיי.
מותר לדבר על זה.
מותר, מה שאנחנו מרגישים, כן, בפירוש.
אתה יודע שאני שמעתי תגובות נוראיות של הורים. די, זה היה, לא מדברים על זה. די, גמרנו, לא רוצים, די, מספיק, לא רוצים לשמוע צרות. זו תגובה כל כך נוראית.
אבל זו תגובה טבעית של הורה שרוצה לגונן על הילד שלו. מי מאיתנו לא רוצה לחסוך מהילד שלו את הסבל? והרבה הורים אומרים, אוקיי, אז אם אנחנו לא נדבר, אז זה לא קרה, ואז הילד לא יחווה את הצער ואת הכאב. ואני אומר, זה כמו חיסון. אנחנו לוקחים את הילד שלנו לטיפת חלב לקבל חיסון. זה לא נעים, הילד צורח, הוא בוכה, הוא מצטער. אבל אנחנו מבינים שזה לטובתו, ובסופו של דבר גם אם הצער הוא רגעי, זה יעזור לו בחיים שלו בהמשך. וגם פה, חשוב כן לאפשר לילד. אני כן רוצה להדגיש שאין לנו מתכון של כזה ראה וקדש, שזה בעצם משהו שעובר מתחילת השיחה כאיזשהו מסר שלא אומרים אותו, ועכשיו אולי זה הזמן כן לומר אותו. אין מתכון אחד, ואין חובה לדבר על הדברים. זאת אומרת, זה לא שאנחנו עכשיו, כמו שאנחנו רואים, הכנסנו להוגה שני סוכר, שני קמח, לא.
זה לא מתכון.
אפשר, כן, ההורה צריך לאפשר לילד את המרחב לדבר אם הוא רוצה. יש ילד שמאוד ינצל את זה ומאוד ישמח לדבר, אולי דווקא בזמן שמאוד לא נוח להורים, וזה הזמן שבדיוק טוב לילד. יש ילד שמאוד ירצה לא לדבר על זה, שהוא רוצה אולי לדבר עם חברים, ולא עם ההורים. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים מתבגרים, וחשוב לדעת לכבד את הילד, אנחנו צריכים לאפשר לו ולא להכריח אותו.
יפה, יפה. אני שוב רוצה לפנות למאזינים שלנו, של התוכנית ידיד נפש, ולומר לכם שאם אתם רוצים אפילו לא לשאול, לדבר, לשתף. אני זוכר שבזמן מלחמת צוק איתן, אנחנו נתנו את האפשרות למאזינים, פשוט פתחנו להם קו, תספרו, תחוו את הרגשות שלכם, תספרו איך אתם התמודדתם עם הדברים. זה עוזר להרבה מאוד מאזינים אחרים שנמצאים בהאזנה ולא יודעים בדיוק איך להתמודד. אתם מוזמנים לעשות את זה ב-058-693-93. ויש לי גם הודעה לאנשים שהם דוברי אנגלית, מאחר והפיגוע הזה היה בהר נוף והוא תפס הרבה אנשים שהם דוברי אנגלית אבל גם דוברי עברית, אבל כשרוצים לעשות איזשהו טיפול או להביע משהו שקשור ברגשות, אז רוצים לעשות את זה בשפת אם, בשפה שהם מכירים, בשפה האנגלית. אז אם אתם English speakers, בית חם provide your counseling in English, you can call 054-840-0188 054-840-0188. leave a message and we get back you soon as possible. אז אם אתם דוברי אנגלית, אתם מוזמנים להתקשר לנו למספר הזה 054-800-188, תשאיר הודעה ואנחנו בעזרת השם נשוב עליכם. הצוות דובר האנגלית, יש לנו צוות גדול שהוא דובר אנגלית, יש לנו אפילו צוות דובר אנגלית, שעכשיו שהייתי בארצות הברית, אמרו לי, אריה, אם יש אנשים שצריכים באמצע הלילה לשוחח עם מישהו, בזמן שאצלנו זה אמצע היום, בבקשה, תן להם את המספר שלנו, תעלה אותם, תן להם את האפשרות לדבר איתנו. אני חושב שזה שירות מאוד מאוד טוב וחיובי שבית חם עושה לדוברי האנגלית, במיוחד לכל אותם אלה שגרים בארנוף, וזה השפה שבאותה שפה הם היו רוצים להתייעץ. עכשיו אני רוצה לחזור אליך שמואל ולשאול אותך ככה כמעט לקראת סיום התוכנית שלנו. יש משהו, הסתכלות, זווית, משהו טוב, משהו שאפשר להגדיר אותו אולי כצמיחה מתוך המשבר הזה?
כן. אף אחד מאיתנו לא רוצה לחוות כאב, משבר, אובדן. ובמשך הרבה שנים כן ניסו אנשים שחוו אירועים טראומטיים לעזור להם להתמודד בצורה טובה ויעילה. ובמשך הזמן גילינו שאנשים במקביל להתמודדות שלהם עם האובדן ועם הטראומה, הם פיתחו תחומים אחרים שבעבר הם לא היו מפותחים אצלהם. כמו עץ שלפעמים גודעים את הצמרת שלו, שהעץ עכשיו נראה קטן ומסכן, אבל פתאום צומח במקומו לידו צמרת חדשה, בריאה ויפה, הגדם נשאר, אי אפשר להתעלם ממנו, אבל יחד עם זה צמח שם חלק מאוד יפה לתפארת.
והאדם עץ השדה כמובן, אז ובנמשל איך זה אצל אדם? בוא תן לנו ככה דוגמה.
עכשיו, במחקר, מה שנמצא, שבעצם מדברים על חמישה תחומים שאנשים מפתחים אחרי משבר וצומחים מתוך המשבר. תחום אחד, אנשים פתאום מגלים שיש בהם כוחות חדשים שהם לא הכירו בעבר. אנשים לא צריכים להתמודד עם איזשהו תחום, אז התחום הזה היה רדום. ופתאום אנשים מגלים שהם מאוד פעילים בתחום הזה. אנחנו מכירים הרבה אנשים שלמשל, כמו המאזינה שעלתה בתחילת שידור לקו, שהיא פתאום התחילה להתעסק עם שיעורי תורה. אנשים שהם מתחילים גם בעצמם להרצות, או לדאוג למרצים, כי פתאום התחום הזה מאוד מדבר עליהם, זה איזשהו כוח שלא היה קיים, ופתאום הוא מתחיל להתפתח, ואנשים מאוד מוצאים את עצמם שם. אז עוד פעם, אם היית שואל אותו מלכתחילה, האם היית חוזר על זה, אדם היה אומר, הייתי מוותר ברצון. אבל אחרי שקרה האסון, אני פתאום קיבלתי, גיליתי בכוחות חדשים שמאוד מעצימים אותי. אנחנו מוצאים גם אנשים שמדברים על זה שהחיבור שלהם לאנשים אחרים הוא הרבה יותר חזק מבעבר, במיוחד לאנשים שחוו סבל. הסבל הזה יוצר איזושהי תכונה של חיבור לאנשים אחרים יותר חזק ממה שהיה בעבר. אנשים מדברים על תחושת חוסן אישי מוגבר, שהיום יש להם יכולת התמודדות הרבה יותר טובה עם משברים לעומת מה שהיה להם בעבר. ודבר אחרון שאני רוצה לפחות פה להעלות, אנשים מדברים הרבה פעמים על התעלות רוחנית, אני מצטט, התעלות רוחנית ומחויבות לערכים.
מתחילים לקבל פרופורציות, בקיצור, במילים פשוטות, רואים מה זה החיים, כמה אנחנו כמו אבק פורח ולומדים להעריך את החיים.
כן, והסדרי העדיפויות שלהם פתאום משתנים, ואנחנו רואים שאנשים הרבה יותר תורמים, עושים כדי לקדם דברים שמאמינים בהם, ואנחנו מדברים על קהילה חרדית שיש הרבה מה לתרום.
אני מפסיק אותך, שמואל, כי יש לנו שיחה מעבר לים. לילה טוב. הלו?
הלו.
כן, שלום לך.
כן. אוקיי, השאלה שלי היא, האם טראומה זה רק דבר שקורה בפתאומיות, כמו האירוע, הפיגוע שהיה בשבוע שעבר, או יש לך כזה שאדם חי בטראומה לאורך כמה שנים, כמו אין שלום בית, ואחרי זה יש השלכיות, כמו אי בטיחות, והאם הטיפול, אותו טיפול או שצריכים דבר אחר, גישה אחרת.
דבר ראשון, תאמר לנו, מאיפה אתה בעולם?
אני בניו יורק.
אתה בניו יורק. טוב, אז טוב לדעת שיש לנו בשעה 7 סאפר טיים, שיש לנו מאזינים, ואני רוצה לחזור על השאלה שלך, האם טראומה זה רק דבר שקרה פתאום, או שבן אדם שחי בסטרס במשך תקופה מאוד ארוכה, בעקבות יכול להיות שלום בית, או חס וחלילה מחלה, או קושי עם פרנסה, אדם שחי עם סטרס לאורך השנים, או מה שמוגדר בעולם הרפואה כ-total pain, אדם עם כאבים מאוד חזקים שמלווים אותו לאורך שנים, האם יש מציאות, האם זה נקרא טראומה, והאם שיטות הטיפול הן שונות בין טראומה שקרתה מאוד מהר למשהו, לסטרס מתמשך. הבנתי נכון את השאלה?
כן, אני מבין ממה שאתה אומר, שטראומה שבא בפתאומיות זה תופעה מסטרס.
לא, לא.
ה-definition, איך אני... אוקיי.
כן, אתה אומר שההגדרה למאזינים שלנו שלא דוברים את השפה, אתה שואל האם ההגדרה של טראומה או של סבל מתמשך, האם זו אותה הגדרה? אז התשובה כמובן שלא, אבל בוא ניתן למומחים שלנו להצטרף. שמואל, בבקשה.
ערב טוב לך. אני רוצה לנצל את השאלה, שלך כדי להתייחס לדברים שקרו לנו פה בארץ לא מעט לצערנו. אנחנו מדברים על אירועים טראומטיים מתמשכים בהמון הקשרים. אנחנו מדברים הרבה פעמים על אנשים שהיו בשבי תקופה ממושכת, וזו הייתה טראומה ממושכת, אנשים שעברו התעללות ממושכת, אנשים שעד למלחמה האחרונה היו באימת הפגזות שהיה להם רק 15 שניות או פחות ללכת להימלט למקום מקלט. האירועים האלה כולם הם אירועים טראומטיים. אירוע טראומה, אנחנו כן יכולים לדבר על דברים נוספים שהם בעצם חלק מאיזשהו רצף. אתה שואל האם יש טראומה או אין טראומה. אנחנו מדברים על איזשהו מין רצף, איזשהו מין סרגל שהוא מתחיל בלחץ, ממשיך במשבר ונגמר בטראומה. ואני אסביר את עצמי למה אני מתכוון. יש לנו הרבה אירועים לוחצים, אנחנו צריכים להספיק הרבה דברים בפרק זמן מאוד קצר, אנחנו צריכים לפעמים לעשות משהו וזה לא מצליח לנו, וזה יוצר הרבה פעמים לחץ, לפעמים לחץ מאוד גדול. לפעמים כשאנחנו לוחצים משהו יותר מדי, ניקח סרגל פלסטיק ואנחנו נלחץ אותו יותר מדי, בסוף ייווצר משבר. המשבר זה לחץ שהביא לאיזושהי קריסה מקומית עם התמודדות מורכבת, שאנחנו עכשיו צריכים לתת איזשהו מענה למצב החדש שלא התמודדנו איתו בעבר. עכשיו, לחץ ומשבר זה דבר אולי לא נעים, אבל זה דבר שלא צריך לפחד ממנו. לא הרבה יודעים, אבל משבר בעברית זה המיטה שעליה יושבת היולדת, ומהמשבר הזה יוצא תינוק חדש. והרבה פעמים אחרי משבר במערכות יחסים או בארגונים אנחנו מוצאים פתאום התארגנות חדשה הרבה יותר טובה מבעבר. כשאנחנו מדברים על טראומה, זה משבר מאוד אקוטי, זה משבר שיצר איזשהו איום על החיים והחייב אותנו בהתמודדות שאנחנו צריכים לגייס כוחות על שלא תמיד יש לנו אותם כדי להתמודד איתם. הלו? הלו?
כן, כן, אני איתך.
כן, אז...
כן, אני איתך.
אז אתה הצלחת לקבל תשובה מה ההבדל בין טראומה, שזה דבר פתאומי, מהיר, שמאיים על החיים, לבין איזשהו משהו שהוא לאורך זמן
מתמשך.
עכשיו הוא שואל המאזין שלנו, האם שיטות הטיפול בטראומה ו... בסבל שמתמשך הם אותו דבר? אז בוא ניתן לאברהם לענות איך אנחנו מטפלים בטראומה לעומת סבל שהוא סבל ככה שמתמשך הרבה זמן.
אוקיי, קודם כל כשאנחנו מדברים על טיפול בטראומה אנחנו בעצם מדברים על זה שקודם כל יש לנו איזשהו שלב התייצבות. אדם שנפל לו טיל על הבית, אנחנו לא נוכל לדבר איתו על מה שהוא מרגיש ומה שהוא חווה ואיפה זה עמוק פוגע בו, כאשר האדם הזה הוא לא יודע איפה הוא הולך לישון הלילה ואיפה נמצאים הילדים שלו ואם כולם בסדר וכדומה. אנחנו קודם כל נדאג לו לסביבה הכי בסיסית, סביבה הכי בסיסית. כי בעצם אדם שהוא חווה מול עיניו אירוע טראומטי, הוא בעצם איבד איזשהו ביטחון בסיסי מאוד. שמשהו יתערער פה, שמשהו פה כבר לא יהיה כמו שהיה עד עכשיו, פתאום הוא ראה שאפשר גם למות בן רגע, אפשר לאבד חיים. ולכן אנחנו נדאג באותו רגע שיהיה לו קודם כל באמת איזשהו בסיס, קודם כל לדאוג לצרכים הכי בסיסיים שלו נכון לעכשיו, לעזור בכל מיני דברים, וזה בעצם הטיפול הראשוני שבעצם ניתן בטראומה. וטיפול שיבוא לאחר מכן זה בעצם טיפול שהוא יבוא עם סימפטומים, זאת אומרת אדם שהוא מרגיש שהחיים שלו לא יחזרו להיות כמו קודם, או אדם שהוא מרגיש את העוררות, אדם שהוא מרגיש דריכות, אדם שהוא מרגיש שבעצם באמצע הלילה פורצים לו בעצם סיוטים, או באמצע היום פורצים לו כל מיני מחשבות לא רצוניות, פורצים לו לתוך התודעה, אנחנו נעשה טיפול. ישנה מספר שיטות המוכרות שבעצם מטפלות בכל נושא של טראומה, יש את ה-EMDR, יש שיטת CBT ממוקדת טראומה שבה אנחנו מתייחסים בעצם למחשבות הטראומטיות ולחוויות גופניות, שכן כל פעם שאדם חווה איזשהו אי נעימות או איזשהו בכלל כל תחושה לא נעימה, הוא בוודאות מרגיש שזה גם כן בגוף. לא כולנו שמים לב לזה, אבל הרבה מאיתנו כאשר אנחנו חווים משהו לא נעים אנחנו חווים את זה גם בגוף שלנו. כאשר אנחנו מודעים לכך שהגוף שלנו בעצם נושא את הסבל, יש לנו אפשרות להקל על הגוף, להוריד את הסבל, להרפות ולגרום לאיזושהי הקלה מיידית. כאשר אדם לומד לשלוט על גופו, אז בהמשך הוא בעצם קונה איזושהי שליטה בכלל על הרגשות, על התחושות שלו.
בוא נעבור לאיך מטפלים בנושא השני שהוא לא טראומה.
לגבי הלחצים, שוב, בדומה לטראומה, אנחנו, שוב, כמו ששמואל הסביר פה מאוד יפה, ההבדל הדק בין טראומה למשבר לבין לחץ, בעצם מצב מה אדם יכול לשאת. אבל בשאר הדברים, הטראומה בעצם היא דומה. עובדה ששאלת, שאלה מאוד יפה, המאזין. ומה שקורה שבלחצים מסוימים, אנחנו בעצם נשב עם האדם, וקודם כל אנחנו נדאג גם כן לבנות לו איזושהי סביבה בסיסית. זאת אומרת, אם זה אדם שלדוגמה, הוא סובל מאיזשהו לחץ מתמשך על רקע של חובות גדולים, חובות כלכליים, או על רקע זה שיש לו איזשהם בעיות בשלום בית, אנחנו קודם כל נדאג להפנות אותו, לחבר אותו לטיפול ראוי לבעיה ספציפית זו, בין אם זה טיפול משפחתי, טיפול זוגי, או עמותת פעמונים, או כל איזשהו ייעוץ כלכלי, ייעוץ עסקי אפילו וכדומה. ולאחר כן, מכאן אנחנו נתפנה ביחד איתו לאיך הוא חווה את הדברים באמת ככה ברמה גופנית וברמה נפשית, איפה זה תופס אותו. אנחנו ניתן לו בעצם איזשהו מבט על החוסן הנפשי שלו, איך החוסן האישי שלו מתמודד עם הדברים. סתם לדוגמה, למה אחיו חווה את זה פחות ממנו, כן? זאת אומרת, לכל אדם, אפילו בין שני אחים, יכול להיות חוסן נפשי שונה. אבל הטיפול יהיה מאוד דומה כשאנחנו מתייחסים לצרכים של האדם ובעצם מחזירים לידיים שלו את השליטה.
יפה, אני מקווה שאתה קיבלת את התשובה שסיפקה.
תודה, אפשר להוסיף עוד שאלה?
כן, בשמחה.
האם אפשר לתאר בקצרה מה זה EMDR?
EMDR זה שיטה של טיפול שבדרך כלל עובדים על המוח דרך העיניים. זאת אומרת, יש איזה שהם תזוזות של העיניים שבסופו של דבר משפיעות על המוח, אבל אם אתה ממש רוצה לדעת איך זה עובד, אז בוא ניתן לשמואל המומחה שלנו להגיד.
ערב טוב. אומרים שהאדם הגיע לירח, אבל לנבחן נשמתו עדיין לא הצליח להגיע מספיק עמוק. יש כמה וכמה תיאוריות, כמו שאברהם קצת פירט, לגבי טיפול בטראומה, ולכל תיאוריה יש את לכל גישה יש את הבסיס התיאורטי שלה. הגישה של ה-EMDR היא מדברת על זה שאדם כשהוא עובר אירוע טראומטי, בכלל כל אירוע שאדם עובר הוא מאבד אותו בנפשו. אנחנו לפעמים חוזרים הביתה מאיזשהו אירוע מרגיז או אירוע משמח, ואנחנו מספרים לכל מי שנמצא מסביבנו, שזה איזשהו דרך של עיבוד של מידע רגשי במוח. כשאדם עובר אירוע טראומטי, בגלל הקושי של הנפש לעבד את האירוע, היא מכניסה את המידע לאיזושהי מין קפסולה, ותוחבת את זה עמוק במוח במקום שיהיה קשה לנפש להגיע לשם, וכך אנחנו חושבים שזה לא יציק לנו. בסופו של דבר זה דרך שהיא יעילה לטווח הקצר, אבל בטווח הארוך היא גובה מאיתנו מחירים מאוד כבדים. מה שעושים בגישת ה-EMDR, מזמינים את המוח לאבד את המידע בצורה בילטרלית. זאת אומרת, העיבוד בכלל של מידע, יש לנו, המוח שלנו מחולק לשני חלקים, לשתי המספרות, ועיבוד המידע נעשה דרך הזרימה של המידע בשתי ההמיספרות, בשני חלקי המוח. כשעובדים בשיטת ה-EMDR, על ידי תנועת עיניים או אמצעי גירוי אחרים, מפעילים את שני החלקים של המוח, את שתי ההמיספרות של המוח, ועל ידי כך גם המידע הוא מתחיל לזרום מצד לצד, הוא עובר עיבוד של המוח, ועל ידי כך הוא מפסיק להציק, והטראומה היא כבר לא כל כך קשה כמו שהייתה בעבר.
שהוא לא נתקע בעצם באחת ה... לא נתקע, הוא לא נתקע באחת הקפסולות. Mm-hmm, mm-hmm,
כן. גישה...
אז זה רק גישה שהבן אדם יוכל להוציא מה שיש בתוכו.
הוא יוכל לעבד את זה, ועל ידי זה הוא יקבל מרגוע. יש כאלה שמתייחסים להגישה הזאת כאלה איזושהי מעשה כישוף, כי מה זה יעזור אם נסתכל עם העיניים מצד ימין לצד שמאל, אבל ההוכחה הכי טובה ליעילות של השיטה זה שחברות הביטוח מכירות בשיטה הזאת כגישה טיפולית לגיטימית ומוכנות לממן את זה.
בישראל כמובן.
בישראל כמובן.
זה הכי דור שאפילו בישראל.
כן. אבל יש אני חושב באמת הרבה שיטות טיפול כמו שהזכירו EMDR, ויש את ה-CBT ויש TAT שהוא טיפול מאוד מיוחד שמוחק טראומות, ואני לא הייתי מציע, אני אומר את זה לך ולמאזינים, לא הייתי מציע לבחון שיטות טיפול ברדיו. כל בן אדם עם כל בעיה צריך לבחון את שיטת הטיפול שמתאימה לסיפור האישי שלו, וכמובן שיש להם טיפולים שהם קצרי מועד ואפשר להשתמש בהם, אבל באמת אם יש בעיה אישית שמציקה, לבחון טוב מה הבעיה
ולטפל בה בדרך המומלצת, אפשר להתייעץ עם בית חם, לספר את כל הסיפור לא בשידור, ואז נוכל ככה לראות איך לעזור. אברהם פה מסמן לי שהוא רוצה עוד להוסיף בקצרה מילה, כי אנחנו 3 דקות לסיום התוכנית. בבקשה אברהם.
כן, בין השיחות שפנו אלינו בקו חירום, הן בעת הזו והן בצוק איתן, יש איזשהו מסר ככה מאוד שהייתי רוצה להעביר למאזינים. פונים אלינו הרבה פעמים ככה מציבור חרדי, אנשים שבאמת מבקשים עזרה, רוצים להתייעץ, הורים אכפתיים ושמוכנים לעשות בשביל ילדיהם הכל. אני רוצה להדגיש פה איזשהו עניין. תראו, יש פעם בציבור החרדי היה איזשהו חשש, איזשהו פחד מעולם הפסיכולוגיה. אפשר להבין מדוע, משום שבאמת ככה העולם של הפסיכולוגיה הגיע ממקום של ככה מדע ומקומות שהם ככה זרים לשדות התורה. היום ברוך השם יש אנשי מקצוע חרדים, אנשי מקצוע שהם יראי שמיים, שהם למדו את זה במקומות מוסמכים ולמדו את זה במקומות שבאמת הוכחו כמועילים. ואם פעם אנשים בריכוזים החרדים היו פונים לכל מיני מטפלים ומטפלות שברוך השם יש להם כוונה טובה, אבל מה לעשות שכשעוברים איזשהו...
לא מכירים את השפה תמיד.
כן, לומדים איזשהו קורס במשך... אני שמעתי מאנשים כל מיני דברים. 3 חודשים למדו קורס בלהוציא טראומות וחרדות. כבר 2 חודשים למדו משהו שזה... דברים האלו הם... רבותיי, מדובר פה במשהו ש... יש פה... מדובר בנפש של הילד שלכם. ואנחנו מדברים פה במשהו כמו שלא הייתם נותנים את הילד שלכם לנתח... לנתח לאדם שאתם לא בדקתם מה התעודות שלו, איפה הוא התמחה, איפה הוא התנסה, מה הוא למד ומי הסמיך אותו ומי בחן אותו, אתם לא תיתנו את הילד שלכם לנתח לאדם כזה. פה מדובר בניתוחי נפש שלפעמים באיזשהו מקום לפעמים יותר מסובכים, יותר מורכבים מניתוחי הגוף. אז באופן כזה, אם באמת, אם פעם היה ניתן לפנות לכל מיני אנשים מתוך חשש, ככה שאולי שלא נגיע לאיזשהו פסיכולוג חילוני שעלול להשתיל מסרים וכדומה, החשש מובן, הכל בסדר. זה נחלת העבר. היום יש אנשי מקצוע חרדים, יש את בעצם המרכז של אנשי מקצוע חרדים בציבור החרדי בארץ כולה. זו מרפאת בית חם. באמת, באמת הוא
בטוחים. מרפאות.
מרפאות של עמותת בית חם, שמפעילה עמותת בית חם. חלקם הגדול בעצם נמצאות כמוכרות למשרד הבריאות, וחלקם מרפאות פרטיות עם אותם אנשי מקצוע, אנשים שמוסמכים משכמם ומעלה. והיום באמת, באמת, באמת אין שום סיבה לפנות לטיפולים שינה מוסמכים, כי באמת אני פוגש את זה אחר כך, או את אותם אותם אנשים שמתמודדים, אחר כך אנחנו פוגשים אותם אצלנו בבית חם. כל מה שאני אומר זה מהשטח. זה פשוט חבל לראות אנשים שעברו בכל מיני מעגלים. ועוד דבר קטן אני רוצה לציין כאן לסיום. כאשר מדובר בנער, נערה, שמביאים אותם עם מטפל כזה, למטפלת כזאת ואחרת, וכולם באמת, באמת יש להם כוונות טובות ומעולות. אבל מה קורה לאדם שהוא עבר מטיפול כזה, טיפול כזה, טיפול כזה, הוא כבר מתייאש. כבר עברתי הכל ושום דבר לא עזר לי, עזוב אותי, מה אני צריך להגיע ומה אני זה. אז בבקשה, חוסונה על ילדיכם, יש את הבית חם, יש את המרפאות שלנו, הדלתות שלנו פתוחים, כולם מוזמנים.
טוב, עם האמירות האלה אנחנו חייבים לסיים את התוכנית שלנו, אנחנו מאוד מקווים ומתפללים. ומייחלים לקדוש ברוך הוא שזה היה הפיגוע האחרון, ושמי אותו פיגוע יבוא אך טוב לעם ישראל. אנחנו שולחים כולנו, כל יושבי האולפן הזה וכל תושבי ארץ ישראל וכל יהודי העולם, תנחומים למשפחות ותפילה, תפילות רבות לכל אותם אנשים שנפצעו. אני מבקש להודות לאברהם ושמואל, שני העובדים הסוציאליים הקליניים והפסיכותרפיסטים שהיו איתי פה באולפן. אני מבקש להודות ליוסי אייזנטל, לדוד קליגר, ולכם המאזינים שהייתם איתנו. נקווה שבאמת נוכל לעסוק רק בנושאים שמחים וחיוביים. ועד אז, לכולכם ולכולנו, ליל מנוחה. כל חיים